רגע, לפני שמתחילים, אם אתם יכולים, בבקשה, דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. זה מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה של הערוץ ליותר אנשים. ממש תודה רבה לכם. פתיח ומתחילים.
הפודקאסט של דוקטור רועי יוזביץ'.
האגדה מספרת שיום אחד גרשום שולם המפורסם מוזמן להרצות בכנס של קבלה, ומי שהציג אותו היה פרופסור שאול ליברמן, הזה שעשה הרבה מאוד מחקר על התוספתא ועל הירושלמי, והוא הציג את גרשום שולם ככה: פרופסור שולם הוא מומחה על הקבלה, ואז הוא אמר, הקבלה כפי שאתם יודעים זה שטויות במיץ עגבניות, ואז הוא הוסיף, אבל מחקר הקבלה זה כבר נושא רציני ואקדמאי. אז בדיוק היום אנחנו רוצים לדבר על זה. האם הקבלה היא כשלעצמה שטויות, או שיש בקבלה תיאולוגיה, פילוסופיה ופסיכולוגיה מאוד מאוד עמוקות שיכולות להגיד גם כל מיני דברים לבן אדם המודרני והמשכיל. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה, פילוסופיה, וגם איך לברוא את הגולם בשיחת הסלון הבא שלכם. אם עוד לא הצטרפתם לערוץ, אתם מוזמנים גם להצטרף, גם ללחוץ על הפעמון. אם זה פעם ראשונה שאתם שומעים אותי ובאתם רק בגלל האורח שלי היום, אז שימו לב, יש לי ערוץ עם המון 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 דברים נורא מעניינים, שיחות פילוסופיות, ששווה לכם לשים לב אליו, אז אם אתם רוצים אתם מוזמנים. הדבר האחרון זה שכתבתי 4 ספרים, והספר הזה הצהוב הוא ספר שיציל לכם את שנות הלימודים, הוא ספר שהוא חובה לכל סטודנט, מרצה ומורה. והאורח שלי היום, שזה, הנה בוא נשים אותו פה, הוא דוקטור הרב יהודה יפרח, שהוא ראש הדסק המשפטי של מקור ראשון, וכתב במשפטי שם. הוא הכיר וניהל במשך 3 שנים את סטנדר, אתר הלימודים לציבור הדתי, והוא הקים מוסף בשם צדק, שזה מגזין שבועי לענייני משפט, דין וההלכה. אז כל מי שמכיר את מקור ראשון, העיתון המצוין, מכיר את יפרח, והוא במקביל לעבודתו במקור ראשון, הוא גם עורך את מדור הכרוניקה בכתב העת המצוין, השילוח. אז יהודה, חג שמח מהסוכה, תודה רבה שבאת, מה שלומך?
חג שמח, תודה רבה, ברוך השם.
תקשיב, אתה לא, אין לך מה להיעלב ממה שאני אמרתי, כי אני פחות או יותר ציטטתי את ליברמן, אבל בוא נתחיל מליברמן שאומר שהקבלה היא שטויות, אבל חקר הקבלה זה דבר רציני. אולי נתחיל מזה, אתה מבין את ליברמן?
קודם כל, ליברמן הוא בהחלט תוצר של תקופה. אם ניקח את האינטליגנציה היהודית במאה ה-19, את הזרם המרכזי במחקר היהדות, שנקרא מורשת ישראל, זה למעשה כאילו הרבה מאוד אינטלקטואלים יהודים שהתחילו לחקור את היהדות בכלים ביקורתיים, היסטוריים, ספרותיים ואחרים, וגם תיאולוגיים, ולמעשה כאילו מחקר הלות מתחיל להתגבש ככה במערב אירופה במאה ה-19, באותה תקופה בהחלט הקבלה נתפסת כאיזושהי סוג של תאונה היסטורית, מין ככה ספחים, אולי ברוח של הבנה מסוימת ברמב״ם, זה נתפס כמין איזה שהם ספחים של עירוב של מיסטיקה ומגיה ואמונות תפלות שככה השתרבבו ליהדות, וככל שנצליח לבער את הקוצים מן הכרם מהר יותר כן ייטב, זאת הייתה התפיסה. ליברמן במובן הזה הוא בהחלט מייצג נאמן של דורו, ושל אולי גם של הדורות שקדמו לו. והזכרת את גרשום שלום, אין ספק שהוא למעשה איזשהו ככה קף פרשת המים, כי העבודה שלו למעשה פתחה פתח קודם כל במחקר הקבלה של שינוי טוטלי בגישה של המחקר אל עולם הקבלה, מי באמת איזושהי תפיסה שמדובר בתחום אזוטרי ושולי ופחות חשוב, אפשר להגיד שהתמונה כמעט התהפכה מקצה לקצה. גרשום שלום, אם נתמצת ככה באיזושהי, במשפט אחד את הטענה ההיסטורית שלו, הוא טוען שאין שום דרך להבין את תולדות עם ישראל בעת החדשה, בלי להבין את הקבלה. הטענה שלו זה שלמעשה כל התנועות הגדולות בעם היהודי, מהמאה ה-17, שזה המאה שבה התפוצצה, שבה בעצם התפרצה השבתאות וגם קרסה, כלומר עלייתה בקרסתה של השבתאות במאה ה-17, ועד למעשה התנועה הציונית, גרשום שלום טוען, זה הכל תנועות בתנועות נגד, הכל בעצם הגלעין שהתחיל את הכל, זה קבלת הארי, ולמעשה האפקט של הקבלה, לא רק על התיאולוגיה היהודית ועל התיאוסופיה היהודית, אלא גם על ההיסטוריה היהודית, הוא דרמטי, ואי אפשר להבין את ההיסטוריה היהודית בלי להבין את הקבלה. זאת הטענה שגרשום שלום, יש חולקים עליו, יש במחקר כאלה שחולקים עליו, אבל אין ספק שהטענה הזאת וגם המפעל החיים שלו, שבעצם בא לבסס את הטענה הזאת ולצק את התוכן, שינה לחלוטין את הגישה לקבלה. וזה עוד, אנחנו עדיין מדברים על הרמה של, של הבנת ההיסטוריה היהודית בעת החדשה, של הבנת התרבות היהודית ואולי התיאולוגיה היהודית, עוד לפני שאנחנו מתעסקים בקבלה עצמה, כלומר איך השפיעה על, על עולם הנפש, על הפסיכולוגיה, גם על התיאוסופיה וגם על התיאולוגיה של העם היהודי, ובעצם איך, באיזה מובן הקבלה השפיעה על הצורה שבה החוויה הדתית היהודית נראית כיום. זה כבר, זו שאלה נפרדת. אבל כן.
ברשותך, יכול להיות שאי אפשר להבין את העולם היהודי בלי הקבלה, וגם אי אפשר להבין את יוון בלי המיתולוגיה, וזה בסדר, ואני חושב שזה גם אמירה נכונה, אבל אף אחד לא באמת חושב שהמיתולוגיה במובן הזה היא נכונה, אף אחד לא חושב שבאמת האלים נמצאים שם באולימפוס. עכשיו, הרבה אנשים שמדברים על מדעי היהדות, כן, המחקר היהודי של המאה ה-19, שהתפתח בגרמניה, ושחר פלד ככה אוהב מאוד להגיד שבר אילן מושכת אותו, זה היה מחקר חילוני. ליברמן הוא דוס, זאת אומרת, גם בתוך העולם היהודי, ואתה הזכרת את הרמב״ם, יש התנגדות לדברים האלה, לכל העולם הזה שעוד לא הגדרנו אותו. אתה מקבל שזאת לא התנגדות רק של המשכילים החילונים, אלא גם התנגדות אורתודוקסית?
אז קודם כל, במקביל לחוכמת ישראל שהזכרנו של המאה ה-19, שבאמת התנגדה לקבלה וגם לא רצה לעסוק בה, אין ספק שגם בתוך העולם האורתודוקסי, יש לנו החל מהתקופה של ספר הזוהר מתגלה בסוף המאה ה-13, 1286, ולמעשה אחריו יש לנו רצף של מאמצים מסוגים שונים, סופרים שונים ורבנים שונים שמתנגדים לזוהר, טוענים שהזוהר זה מין איזשהו ככה, זה קבוצה הזויה שרשמה אותו ואין לו שום, אין לו שום קשר למסורת ישראל האמיתית, ומנסים אפילו ללחם בו, כמובן בחוסר הצלחה מוחלט. ספר הזוהר מוכר הרבה יותר מכל המתנגדים לו, והדבר הזה קיים. אבל מה שאני הייתי מציע, אתה יודע, יש אחד הספרים החשובים ביותר בכלל במחקר המיסטיקה הכללי, זה ספר שנקרא החוויה הדתית לסוגיה, שכתב אותו וויליאם ג'יימס. זה למעשה הספר הראשון שניסה ככה לחקור ברצינות את המיסטיקה במערב.
אבל אין בו יהודים, אין בו יהדות.
אין בו יהדות, אבל מה שמעניין אותי זה המתודולוגיה של הספר. ג'יימס הוא למעשה סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, מפרסם סדרת הרצאות שאחרי זה הופכים לספר, והוא בא ואומר דבר כזה, הוא בא ואומר, תראו, העולם המיסטי נשען על חוויה מיסטית. כלומר, בסוף זה, 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 זה אוסף של יחידים, בדרך כלל אנשים ככה עם איזה נפש מאוד רחבה ועם יכולות פרפסיכולוגיות עוצות דופן, שחוו חוויות, ועל בסיס החוויות הללו נוצר העולם המיסטי. הם ניסחו אותם, הם שיגו אותם, בנו על בסיסם פרקטיקות מסוימות והדרכות לתלמידים שלהם. אומר הוא ג'יימס דבר כזה, אומר, אני מציע שיטה של פנומנולוגיה. מה הכוונה? בואו ננסה, אני לא מתעסק בשאלה האם זה אמיתי או לא אמיתי, האם יש אלוהים או אין אלוהים, האם יש ממשות לעולם הרוח, ממשות אוטונומית בנפרד מהמרחב הפיזיקלי שאנחנו מכירים או לא, אלא מה שמעניין אותי זה לנסות לבחון את ההשפעות של הרוח. כלומר, אני לוקח את המיסטיקנים ומנסה לראות כיצד החיים שלהם השתנו, כיצד חיי הנפש שלהם השתנו, איך זה השפיע על היצירה שלהם, איך זה השפיע על המעמד החברתי שלהם, על הפעולה שלהם בעולם. ובעצם הטענה שלו הייתה, גם אם נשים את אלוהים בסוגריים, גם אם בעצם את המרכיב המיסטי, אנחנו כרגע, אני לא מתיימר לקבוע במסמרות ולהגיד כן או לא, אבל אני אעסוק רק בפנומנולוגיה, כלומר רק בעולם התופעות, בתוצאות של המיסטיקה, אז הוא אומר, אין ספק שהמיסטיקה זה גורם מכריע דרמטי בהוויה האנושית, ואי אפשר להבין את האנושות בלי המיסטיקה.
אז אני רק רוצה לחדד, סליחה, משהו שאתה אומר לגבי ג'יימס, בעצם ג'יימס אומר כזה דבר, שמי שאומר חוויתי חוויה דתית, והספר שלו נקרא חוויה הדתית, יבוא בן אדם משכיל ויגיד, טוב, החוויה הדתית, אתה אומר דתית, כי אין לך כלים להכיל את המילה, כאילו, אתה פחדת מאוד, כן? אז בעצם חוויה דתית זה פחד. אומר ג'יימס, אם אנחנו חוקרים את הסיפור הזה, אנחנו רואים, יש דבר כזה שנקרא חוויה דתית, שהוא שונה מפחד, מהשתאות, מכל מיני דברים כאלה, ואת הדבר הזה, שיש לי מילה לפחד, זאת לא חוויה דתית. יש לי מילה לרוממות, זאת לא חוויה דתית. יש משהו אמיתי, כמו שאתה אומר, במובן הפמינולוגי שלו. זאת אומרת, יש משהו אמיתי בזה, ואיך זה בעצם...
אני אקח את זה אפילו צעד אחד נוסף, צעד אחד נוסף. בעצם מה שטוען ג'יימס, אם אני אקח את זה, אתה יודע, אפילו הוא לא אומר את זה במילים הללו, אבל אני אמשג את זה במושגים שלנו, הוא בא ואומר, יש מצב תודעה נוסף. אנחנו מכירים שני מצבי תודעה. מצב תודעה של עירות ומצב תודעה של חלום. אלה שני מצבי התודעה הרגילים. אנחנו מכירים דמדומים, אדם כזה שנמצא בין עירות לחלום והכל. אומר ג'יימס, יש מצב תודעה נוסף. זה מצב התודעה המיסטי. המצב התודעה האקסטטי. המצב הזה הוא אחר, הוא מובחן. אלה שנמצאים בתוך התודעה הזאת חווים קשת שונה לחלוטין של רשמים, של חוויות. הם רואים דברים אחרים. הם בחוויה שלהם נחשפים לאיזשהו רובד נוסף של העולם. אומר ג'יימס, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לשאלה נכון או לא נכון. אני רק רוצה לראות, אני רוצה לבחון מה יוצא מזה. מהם התוצאות? כלומר, מה הם רואים? האם אני יכול להשוות בין אנשים שונים שעברו חוויה דתית ונסות לראות מכנה משותף ביניהם? האם אני רואה איזשהו ערך, ערך חברתי, ערך פסיכולוגי, ערך תרבותי בחוויה הדתית, והתשובה שלו לכל השאלות הפנומנולוגיות היא כן רבתי. הוא בא ואומר, אין ספק שמדובר בחוויה יוצא דופן שמשנה לחלוטין את החיים של מי שחווים אותה, לטובה, מרחיבה מאוד את, לא רק את קשת החוויות שלהם, אלא גם את המפגש שלהם עם העולם, ובמובן הזה יש ממשות למיסטיקה. ומה שאני רוצה לומר זה שגם מי שלא מכיר, נקרא לזה, בצד האונתולוגי, של הקבלה, בתיאור שהקבלה נותנת לעולמות העליונים, או בתיאור האפיסטמולוגי שנותנת לנפש האדם, ולתודעה האנושית, הוא לא יכול להתעלם מההשפעה הדרמטית של הקבלה, גם על היצירה היהודית לדורותיה, וגם על ההשפעה שלה להיסטוריה היהודית.
אגב, מה שיהודה אומר לא מובן לו, אז שיחשוב מה הוא חושב לגבי איוואסקה, כן? זאת אומרת, כל הנושא הזה, של החומרים משנים תודעה. הייתה לי פה שיחה עם דוקטור אורי שוורצמן, שהוא פסיכיאטר שנסה לטפל במחלות נפש באפריקה. אז היה לו איזשהו, הוא כתב ספר שנקרא רופא לבן אלים שחורים. וזה בדיוק הסיפור הזה. זאת אומרת, היום אנחנו לא רואים שדים ורוחות, בין היתר כי לימדו אותנו במערב שאתה לא יכול לראות שדים ורוחות. זאת אומרת, יש תרבויות שבהם לא עצרו לך את זה, ולא אמרו לך, תקשיב, זה לא קיים, והדברים האלה מתפתחים בצורה אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל עכשיו אני, אם אתה רוצה...
זו דוגמה פנטסטית, ואולי אני ככה אתמקד, הרי בעצם מה קורה באיוואסקה. איוואסקה עושה איזשהו קיצור דרך. אם בדרך כלל בדרך המיסטית אתה צריך שנים על שנים לשבת במדיטציות עמוקות, ולאמן את התודעה שלך באיזושהי התכווננות מיוחדת לתדרים עדינים, מה שעושה איוואסקה זה מין איזשהו חומר פעילי שפשוט קורע לך את כל המסכים בתוך 40 דקות מרגע השתייה, ואז אתה בעצם נזרק לתוך איזשהו מרחב, שהוא מרחב אחר, שהוא מרחב המיסטי. עכשיו, אדם עם כלים מאוד, מאוד לא מפותחים בתוך המרחב הזה, אז יכול להיות שבאמת בעיקר החוויות שלו יהיו חוויות פסיכולוגיות מאוד חזקות, אבל אדם שיש לו את ה... שפיתח את הכלים הללו במסלולים, נקרא לזה אפילו יותר נורמטיביים ורגילים, אז מה שיקרה, שהוא יקח את האיוואסקה, הוא יגיע לאותם עולמות שעליהם יכול להיות, הוא עשוי להגיע לאותם עולמות שעליהם דיברו המקובלים.
אגב, מי שרוצה לראות תיעוד של תיעוד מודרני של החוויה הזאת, אם מוזמן למצוא לראות את הסטנדאפ זה טעים ומתוק של יונתן ברק, של בדיוק החוויה שלו מלקיחת פטריה, כאשר מישהו מערבי פתאום רואה בסלון את מיקי מאוס מדבר איתו. אבל עוד פעם, זה העולם הרוחני של יונתן ברק. אז אוקיי, אז זה מחזיר אותי שוב. וויליאם ג'יימס בכוונה, ומיכה גודמן מדבר על זה, לא מכניס לתוך החוויה הדתית את העולם היהודי, הוא לא לוקח מקובלים מהזור. מבחינתו היהדות היא חסרת חוויה דתית, היא דת של פרקטיקות. ואז השאלה היא, האם לא ניתן להגיע לחוויה דתית יהודית אם אין לך את המיסטיקה, אם אין לך את הזוהר, אם אין לך את הקבלה?
אני לא חושב שלא ניתן להגיע לחוויה דתית משמעותית. אני זוכר, הייתה לי פעם שיחה עם הרב חיים נבון, והוא דיבר הרבה מאוד על הרגש הדתי, שיכול להיות מאוד מאוד מפותח אצל אנשים שאין להם עצם מיסטית אחת בגוף, ואין להם שום משיכה למקום הזה, זה בהחלט. אבל מה שאין ספק, כמו כל תחום אחר, זה התמקצעות. כלומר, ברגע הקבלה נותנת עולם שלם של כלים ושל מושגים ושל איזשהם... מפות פנימיות, וככל שהכלים האלה יותר מפותחים, ככה לאדם היכולת שלו לפתח ולדייק ולהגיע לאיזשהו פיין טיונינג בתוך אותם חוויות היא הרבה יותר מפותחת. אנחנו נמצאים עכשיו בימי סוכות. ימי סוכות זה אירוע מאוד משמעותי ודרמטי אצל מקובלים. האושנות, יש את טקס האושנות, כמעט כל יהודי שמגיע לבית כנסת בחג הסוכות או בכל המועד סוכות, אז הוא מכיר את הטקס שנוטלים ארבעת המינים ומקיפים את הבימה שאליה נמצא ספר התורה וקוראים פסוקים, אנא הושיענה, אני והושיענה. אצל המקובלים זו חוויה אקסטטית, כלומר מה שקורה בהושענות, אתה נמצא בתוך ההושענות ואתה כמעט מתעלף, אתה עובר שם, יש שם איזשהו, הם קוראים לזה אורות מקיפים, כלומר סוג של איכויות אלוקיות שנמצאות שקשורות גם לימים הללו, לימי הביכה, לכל המהלך שמתרחש בעולמות העליונים בסוכות, וזה קורה בין השאר בתוך ההושענות, ומי שמכיר את ההושענות של אנשי הסוד, זה אירוע שלוקח לך כמה שעות התאושש ממנו. עכשיו, זה אירוע שמתנהל במקביל, כלומר, יש את הרוב האנשים שאוכלים בכנסת, לא מכירים לא מיני ולא מקצתי, אבל מי שנפתח לו המקום הזה, אז יכול להיות שבתוך אותו אירוע יחווה משהו אחר לחלוטין. אבל בוא ברשותך באמת, לפני שאנחנו נוגעים בחווה המיסטית, בעצם דיברת על איזושהי הבחנה, זו הבחנה שנמצאת גם במחקר, וצריך לדבר עליה. המחקר מדבר על זה שהקבלה יש לה שני זרמים מרכזיים, הזרם העיוני והזרם הנבואי. זו חלוקה שבעצם מתחילה גם אצל גרשום שלום ומשה אידל, הזכרת אותו מוקדם יותר, גם אוחז בה, ובגדול זו חלוקה מאוד נכונה. עכשיו, אבל היא חלוקה מתעתעת. בואו ניקח לדוגמה מקובל קלאסי של הזרם העיוני, זה ארי, רבי יצחק לוריה, נפטר ב-1572, אז אין ספק, גם כל התיעודים וגם כל המסורות שמגיעות מרבי חיים ויטל, התלמיד שלו ומגורים אחרים של הארים, שהוא עצמו היה מקובל אקסטטי, ולגמרי את התובנות שלו, חלק גדול מהם הוא קיבל במצב תודעה מיסטי. אבל התורה שהוא מסר היא לא תורה, היא לא תורה מיסטית, היא לא תורה אקסטטית. באיזה מובן? כשתפתח את כתבי הארי, ולא נכנס עכשיו לכל סוגי התאריכות, ויש הרי כאילו זה ברדק שלם, העולם של כתבי הארי זה עולם מאוד מאוד מורכב, אבל כתבי הארי הם כתבים שאין בהם טכניקות מיסטיות. אתה תמצא בהם קצת הדרכות לייחודים, כמעט ולא תמצא בהם הדרכות מפותחות למדיטציות עמוקות, לסוג של השבעת שמות, או לכל מיני טכניקות.
זה יותר פילוסופיה של איך בנוי העולם.
זה תיאוסופיה, זה תיאוסופיה כן. שבעצם גם מתארת את מבנה עולמות העליונים, גם מתארת מהלכים, דינמיקות שמתרחשות בעולם על מעגל השנה. אם ניקח לדוגמה את שני קבוצות, שני החטיבות המרכזיות, אז יש לנו את הימים הנוראים, שזה מה שמתרחש בין יום כיפורים, דרך ראש השנה ועד לחגי סוכות, וחטיבה שנייה זה מה שמתרחש בין חג הפסח דרך ספירת העומר ועד לחג השבועות. השני החטיבות הללו, כל אחד מהם היא מערך שלם בכתבי הערים. המערך של חגי תשרי זה מערך שמתעסק בתיקון המערכת הזוגית, כלומר קודם כל הזוגיות שבין הקדוש ברוך הוא והשכינה, אבל גם תיקון הזוגיות ומערכת היחסים שבין הזכר והנקבה באדם. והמערך של פסח ושבועות זה מערכת של מה שמתעסקת בתהליכי התפתחות, מה שנקרא עיבור יניקה ומוכין. כשתיכנס לכתבי הארי, אתה תראה המון 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 עיסוק במערכות יחסים, בדינמיקות, בהתרחשות שקורית בעולמות העליונים, הרבה מאוד בכוונות, בהצעה של פרשנות למבנה עומק בתפילה ובמחזורים, במה שאנחנו קוראים בבית הכנסת, אתה לא תמצא שם טכניקות מיסטיות. כמעט ולא תמצא, למרות שהארי עצמו היה מיסטיקן מובהק. אבל זה בעצם מאפיין, זה מאפיין קלאסי של הקבלה העיונית, שבסוף היא עיסוק של תורה. ומקובלים בקבלה העיונית, הם לומדים עץ חיים או פרי עץ חיים, בדיוק כמו שלומדים גמרא. הם רואים סתירות, כמו שלמדנים שלומדים גמרא, רואים סתירות בסוגיה, ואז יש לנו שיטת הרשב"א, ושיטת הרמב"ן, והר"ן, והריטב"א, והרמב"ם, והם יושבים, ויש להם, ובשיעור הכללי, בישיבה הגבוהה, מפרקים את השיטות, ומנסים לחלץ כל מיני מבנים אנליטיים, ולהמשיג להמשיג את ההלכות בצורה יותר מופשטת. אותו דבר עושים מקובלים בזרם העיוני. לעומת זאת, יש זרם אחר, בדרך כלל קטן יותר, גם גרשום שלום וגם אידל בעיקר אוהבים את רבי אברהם אבולעפיה, כאיזשהו מייצג מובהק של הזרם הזה, אבל אחריו היו גם רבים אחרים, שזה זרם של הקבלה הנבואית. שבזרם הזה אתה גם תמצא מבנים, וגם תמצא עיסוק בספירות ועיסוק בעולמות העליונים, אבל הרבה יותר תמצא הדרכות מיסטיות, הדרכות אקסטטיות, הדרכות להשגת מצבי תודעה, והשגות לאיזשהו פיתוח של התודעה של המקובל, כדי שהוא יגיע למצב שבו הוא מסוגל, יש איזשהו ביטוי כזה שאני מאוד אוהב, משפט זן שאומר, אל תחפש את עקבות רגליהם של הזקנים, חפש את מה שהם חיפשו. אז המקובלים הנבואים לא רק מחפשים את עקבות הרגליים, לא רק מחפשים את התורות שנוצרו ונמסרו בקבלה העיונית, אלא גם מחפשים את החוויה עצמה, לנסות לשחזר אותה.
מה קבע, מה היחס בין מה שאתה קורא קבלה נבואית ובין מה שנקרא בעולם שיותר מכיר קבלה מעשית? זה אותו דבר או שזה או שזה שני דברים שונים?
זה דברים שונים. הקבלה המעשית, יש התנגלות כמעט גורפת לעיסוק בקבלה המעשית. יש ספרי קבלה מעשית, בדרך כלל ספרים מאוד אזוטריים, מאוד...
ספר יצירה נניח.
מה?
ספר יצירה, הוא נניח המפורסם.
ספר יצירה הוא לא קבלה מעשית. ספר יצירה הוא לא ספר קבלה מעשית, הוא ספר עיוני, למרות שהוא נחשב. אבל יש אבל הזכרת, ספר יצירה הוא חלק מספרות הקבלה הקדומה, כלומר זה בעצם אוסף של טקסטים שרובה מתקופת בית שני או השנים, או המאות הראשונות לספירה, ויש לנו גם ספרי קבלה מעשית מתקופות מוכרות יותר. ספרי קבלה מעשית הם בעצם מה שמכונה במחקר מגיה. עכשיו בעצם מה זה מגיה? במגיה, מגיה פחות עוסקת במצבי תודעה של המיסטיקון. כלומר היא פחות עוסקת באיך אתה מגיע למצבי תודעה, היא בעצם, היא עוסקת בשימוש בכוחות רוחניים, על מנת ליצור פעילות פיזית, ליצור איזשהו אפקט פיזי, והאפקט פיזי אמור לפעול בעולם באמצעות שימוש בכל מיני כוחות שנמצאים בעולם. עכשיו,
כאשר הדוגמה בגדול, המפורסמת ביותר זה הגולם מפראג, נניח. זה
הגולם מפראג כמובן, זה קלאסיקה של מגיה, יש לנו גם בגמרא הרבה מאוד אזכורים של מגיה, אם תפתח את מסכת ברכות, נמצא שם כל מיני דוגמאות, הרבה מאוד שרידים למגיה, יש הרבה מאוד מחקר על המגיה היהודית, המגיה היהודית הייתה רווחת לאורך כל השנים, אבל ככלל המקובלים התנגדו לה. האריזה לדוגמה, רבי יצחק לוריא, אז בא ואומר שאסור להשתמש במאגיה, בגלל שהמאגיה יש בה הרבה כוחות שליליים שנמצאים בה, ומאז שאנחנו תמי מת ואין לנו אופי פרה אדומה, אז בעצם יותר מזיקה מאשר מועילה. ובגדול יש התנגדות, המאגיה היא לא עוסקת באיזשהו פיתוח תודעתי רוחני של המקובל, היא לא עוסקת בשימוש הרבה פעמים לתכליות מאוד מאוד ארציות. אני זוכר שאת ספר המאגיה הראשון שגיליתי, זה היה ש... הייתי בשיעור א', בגיל 18 או 19, שוטטתי באיזשהו חנות ספרים ישנה במאה שערים, ופתאום אני מוצא ספר כזה גדול, והספר הזה, אני פותח אותו, ואני רואה שם פורמולות לפרטי פרטים, שבאחד מהם אתה שוחט תרנגולת ושורף אותה, ואת האפר לוקח בליל ירח מלא, וקובר במקום כזה, ועושה ככה, ועושה ככה, ורשימה של שמות, ואז, ואותם כישופים, ואותם בעצם, אותם...
אתה ניסית, יהודה, בינינו, אתה ניסית?
אז קודם כל זה היה נורא מורכב, בשביל לבצע את זה. לך תמצא תרנגולת, תשחט אותה, לילה...
אז אני יכול להגיד ששלמה מימון, שקרא את רזיאל המלאך, אני חושב,
רזיאל המלאך, כן.
שמספר באוטוביוגרפיה שלו, שיש שם טכניקה להיות בלתי נראה, כמו הגלימה של הארי פוטר, ואז הוא ניסה לעשות את זה, הוא אומר שהוא עשה כמו שהיה כתוב, והוא נגיע לבית המדרש ודפק לחבר שלו סתירה. וחבר שלו החזיר לו סתירה נהדרת לגמרי. אז הוא אומר, זה לא עבד, אני לא הייתי בלתי נראה בכלל.
תראה, עכשיו ככה, אז קודם כל, הדבר הראשון שהפתיע אותי במאגיה הזאת, זה בספר הזה, זה שהיעדים היו נורא נורא בנאליים. אישה שחושלת בבעלה ורוצה שהוא יפסיק לאהוב איזושהי אישה אחרת, או אחד שרוצה להפך, הוא רוצה שמי שמסוימת יתאהב בו, הוא רוצה להתחתן איתה ומסרבת, או מישהו שיש לו אויב, אדם שנושא בו כסף, הוא רוצה שהוא יעזוב אותו, או אחד שיש לו אויב ורוצה להרוג אותו, כל מיני באמת צרכים מאוד 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 ארציים ומאוד מאוד נחותים, ואין ספק שהייתה התנגדות גורפת. מצד שני, מחקר המאגיה, הוא גם, יש כמה וכמה ספרים במחקר על המאגיה היהודית, מחקר מאוד מפותח, והמחקר הזה כולל הרבה מאוד עדויות של אנשים מתקופות מסוימות, שלפחות טוענים שזה עבד, או מכירו אנשים שעבורם זה עבד. אגב, דרך אגב, אנחנו מדברים גם על הבעל שם טוב, הבעל שם טוב הוא קודם כל היה בעל שם, וחלק מבעל שם זה שימוש בכלים מאגיים, ויש לפחות בשפחי הבשט, בלי להיכנס עכשיו למחלוקת במחקר עד כמה הספר הזה מאמן מבחינה היסטורית או לא, שפחי הבשט יש הרבה מאוד אינדיקציות לזה שהבעל שם טוב, גם אם זה לא חלק מהתורה שלו, הכיר את הכלים הללו ועשה בהם שימוש לצרכים מסוימים, אבל זה בהחלט, זה לא הקבלה.
יותר מזה, בפנקס הקהילות של מז'יבוש, היה כתוב, הוא היה רשום כישראל קבליסט הדוקטור, זאת אומרת, היה לו, הוא כאילו השתמש בזה כדי לרפא אנשים, אבל הטענה הסקפטית, זה שאני בהנדסת אלקטרוניקה, יש לי בדיסציפלינה שלי לסטודנטים גם שיעורים תיאורטיים וגם מעבדות, כן? כי אנחנו רוצים לנסות את הדברים, ובמחלקה ללימודי היהדות בעברית אין מעבדות. אין. זאת אומרת, גם כשאידל חוקר את המאגיה בצורה מאוד מאוד רצינית, הוא לא עושה את האקסטרה מייל ואומר, אוקיי, אני משקיע בזה המון זמן, זה נראה לי רציני, בוא נבדוק אם זה עובד. גם אידל באיזשהו מקום, סליחה על הבוטות, לא מאמין לעצמו. אתה מבין, ולכן...
אני אומר, זאת לא המוטיבציה של המחקר, המוטיבציה של המחקר, כמו שאמרתי, היא פנומנולוגית. היא בעצם...
אם גידל היה יודע שהדבר הזה עובד, הוא היה הרי עושה את זה במאה פעמים. גידל, אני חושב, יודע מההתחלה שזה לא יעבוד לו. לבוא ולהגיד שעזוב פנומנולוגית, בסדר, אבל יש פה עוד שאלה. אף אחד לא מתעניין בשאלה האונטולוגית? זה אמירה שאתה כאילו... אתה בעצם עושה לעצמך חיים קלים, לא?
אני אגיד לך משהו, לגבי המאגיה, יש התנגדות גורפת בקבלה למאגיה, הקבלה מתנגדת למאגיה. היא לא רואה בזה לא ערך, היא רואה בזה משהו מסוכן, היא רואה בזה משהו הרסני, משהו שבדרך כלל יכול להיות לשימוש לרע, היא רואה בזה משהו מסוכן גם לעושה. כלומר, שגם האדם שמשם שדברים האלה יכול להגיע לכל מקומות לא טובים מבחינה פסיכולוגית, מחד מצבי קצה פסיכולוגיים, לגבי כאילו המיסטיקה, שזה משהו אחר, והכישורים והיכולות המיסטיות, אני חושב ש... אני שייך לצד שמאמין לחלוטין במישור הזה, מאמין לא בגלל שאני מאמין לאנשים אחרים, בגלל שאני מכיר את זה ממקום, מאזורים בלתי אמצעים.
בדידיה ואורבה.
לא, אני אומר, מצד שני, אין לי שום עניין לנסות לשכנע אף אחד, ואני גם יודע שמי שמאמין, מאמין, ומי שלא מאמין, לא מאמין.
לא, זה לא אותו דבר. יש הבדל בין חוויה דתית ובין מגיה, זה שני דברים שונים.
שני דברים שונים, לא, אבל אני אומר, חוויה דתית, אני אסביר למה אני מתכוון. חוויה דתית לא רק כחוויה, אלא גם כמשהו שמסוגל הרבה פעמים...
לפעול משהו בעולם?
שיש בו מרכיב מטאפיזי, או לפחות לזהות דברים מטאפיזיים. אני יצא לי יותר מפעם אחת, הרבה מאוד פעמים לפגוש אנשים, לפגוש רבנים גדולים ומקובלים, שבאופן די מובהק, יש להם ראייה שהיא מטאפיזית. זאת אומרת, יש להם יכולת להבחן דברים, לזהות דברים, שלאדם אחר שהיה נמצא במעמדם ונתקל בשאלה כאות וזה, לא היה לו שום דרך להגיע לאינפורמציה, שום דרך. זאת אומרת, זה משהו שאין שום דרך לעשות אותו לא, 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 לא באחיזת עיניים, זה לא קוסמי קלפים. כלומר, כשאתה מגיע לבן אדם ונותן לו שם, ויש לך איזה מישהו שאתה מכיר, והוא לא מכיר את הבן אדם הזה, וכל מה שיש זה רק שם ושם של האבא, והוא מסתכל עליו, ותוך רגע אומר לך מאיזה מחלה הוא נמצא, ומה הבעיה שלו, ומה קורה לו, ומה פה ומה שם, זה כישורים מטאפיזיים שהם מובהקים. עכשיו, מי שלא מאמין זה לא יעזור לו. כלומר, זה לא יעזור, הוא לא יאמין, לכן אני גם, אין לי שום עניין בוויכוחים הללו, אתה יודע, זה לגיל 18, סיימתי עם זה.
נכון.
מי שמרגיש את זה, ממילא מאמין בזה, וגם מגיע לאנשים שחיים בתוך העולם הזה, והוא יפגוש את הכישורים הללו ואת היכולות הללו, מי שזה לא משורש נשמתו, אז זה בסדר, כאילו, יש מקום בעולם לכולם. אני לא מרגיש, אני אישית לא מרגיש איזשהו צורך מיסיונרי לשכנע אנשים אחרים במרחב מסוים שבעיני הוא חלק מהקיום. אבל בוא באמת נחזור לקבלה, כי הנושא
כזה לא... רגע, הנה, אז אני רוצה להחזיר את הדיון לזה שלו. האמת היא, בגלל שההשכלה הרשמית שלי היה אומן טלפתיה, אז באמת, הייתה לי שיחה עם נמרוד הראל, שנמרוד הראל אמר, אנחנו בתור אומני טלפתיה, אנחנו כל כך מחפשים את הדבר הזה, את המעבר, אבל בסדר. אוקיי, בוא ניקח את השאלה, אני חושב, לאדם המשכיל שמתעניין ורוצה להבין היא, מהי הדיסציפלינה? כן, אם אתה שואל בן אדם... אנטי בדרך כלל לעולם של הקבלה, אז הוא יגיד בסופו של דבר, כל הקבלה זה תפיסות נאו-אפלטוניות, טרו-מדעיות, שלפני שהמציאו את המדע, בעצם רצו להבין איך העולם עובד, והקבלה זה איזשהו מין תיאור של חוקי הטבע, לפני שהמצאנו את חוקי הטבע. זה משהו תגור יכול לקרוא גם בוויקיפדיה, ואצל אנשים אחרים שלא אמונים על זה. ואז בעצם הקבלה זה בעצם, אתה רוצה לקרוא לזה, תיאוסופיה, זאת אומרת חוכמת האלוהות, איך אלוהים ברא את העולם, כן? עכשיו, אפשר להגיד שקבלה היא פסיכולוגיה, איך זה משפיע על תורת הנפש, כל העולם החסידי. עכשיו, השאלה היא אולי, מהי הדיסציפלינה של הקבלה? אם הדיסציפלינה של התלמוד זה, לצורך העניין, לפרש את המשנה או לפרש את המצוות המעשיות, פחות או יותר, אז מהי הדיסציפלינה הקבלית?
אז קודם כל אני לא חושב שאפשר לדבר על דיסציפלינה קבלית, אולי על דיסציפלינות. וגם אני לא חושב שאפשר לדבר על הקבלה כאיזשהו מושג מונוליטי, וקורפוס אחיד, עם חוקיות קבועה וברורה, שאתה יכול, שהכל יושב על איזושהי כאילו מערכת אוטרקית, של לוגיקה סגורה ותובנות מסוימות. הרי בסופו של דבר הקבלה זה תנועה דינמית. בכלל, במחקר שמדברים על הקבלה, אז הם לא מדברים, יש מבחינים בין הקבלה לבין תורת הסוד היהודית. כי תורת הסוד היהודית מתחילה שורשי הקדומים יותר, מתחילה במימי בית שני, עם מסורות שאפילו קדומות עוד יותר, וזה מה שנקרא ספרות היכולות המרכבה, זה ספרות מהתקופה הזאת, ויש לנו ספרות מתקופת ימי הביניים המוקדמים, ויש לנו בעצם למעשה התפרצות של, של כתיבה מיסטית יהודית, שמתחילה מהמאה ה-13 בעיקר, פרובנס, קסטיליה,
ספר הבהיר.
ספר הבהיר, ואחרי זה כמר, בעצם מתחיל, וכמובן עשי זה הזוהר, ושאחרי זה ממנו בעצם מתחיל איזשהו ככה שטף של כתיבה קבלית מאוד מאוד אינטנסיבית, עם איזשהו עד קבלת הרמק, במאה ה-16, ואחרי זה קבלת הארי, שכמובן משנה לחלוטין את כל המפה, וגם אחרי זה יש לנו את הקבלה הטרום-מודרנית והקבלה המודרנית, ויש לנו כמה זרמים בתוך הקבלה המודרנית. אתה יכול לדבר כאילו, אם אתה דבר על הקבלה של 120, אתה תמצא כאילו זרים מאוד מאוד מרכזיים, תמצא את הקבלה של הרב אשלג, תמצא את, את הקבלה של הרב קוק, אתה תמצא כאילו זרמים על זרמים של קבלה. ויש לך הרבה מאוד זרמים וזה, ואני חושב שאם תיקח את כל המנעד הרחב הזה, אתה תמצא בתוכו הכל, אתה תמצא בתוכו גם שכבות מסוימות של מקובלים, שבאמת חשבו שמה שהם עושים זה סוג של מחקר טבע, שבעצם הם מנסים לענות על שאלות, שאלות פיזיקליות, או שאלות שקשורות לאסטרונומיה, ושקשורות כאילו בעצם לכל מיני היבטים פיזיקליים מדהים של העולם וזה, וכך הם חשבו שמונים, ואני חושב שמצד שני, לאט לאט, ככל שהקבלה מתבגרת ומתפתחת, ועם השנים, גם הקבלה עוברת המון המון שינויים. הרי הקבלה בסוף המקובלים הם נטועים בתוך עולם תרבותי, והם נטועים גם בתוך עולם מדעי, והם מודעים למה שקורה מסביבם, בדרך כלל זה לא אנשים מאוד מנותקים, ולכן גם הם מגיבים, וגם הקבלה בעצם המוטיבציה שלה, המוטיבציות שלה, וגם המתודולוגיה שלה הרבה פעמים הולכת ומשתנה. והקבלה, בטח הקבלה כאילו המודרנית היום, היא לא עוסקת בכלל, היא גם לא מתיימרת לענות את השאלות של מתחום מדעי המדעים המדויקים ומדעי הטבע. היא מתעסקת, כאילו מצד אחד היא מתעסקת במישור תיאוסופי, כלומר זה איזשהו מישור של מערכת יחסים שבין בורא לבין נברא, אותו מישור שהרמב"ם מבחינתו זה היה, כל מה שהיה לו להגיד זה איזושהי טרנסדנציה והרחקה של האל, ובעצם איזושהי הבנה שאנחנו לא מבינים, ואלו מופשט ומרוחק ואין לנו שום מגע איתו, אז המקובלים כן מנסים להגיד קצת יותר על אותו מגע, ועל אותו קשר שיש בין בורא לבין נברא, אבל מתוך המקום הזה, ובעצם מתוך מערכות היחסים הללו, הקבלה עוסקת בהרבה מאוד דברים אחרים. היא עוסקת קודם כל במתן פרשנות עומק לטקסטים הקנונים היהודיים. יש הרבה מאוד חיבורים קבליים, שמה שבעצם מנסים לתת, זה לתת איזושהי פרשנות עומק לתנך, או לסוגיות תלמודיות, או לסוגיות
אגב, הלכתיות. אגב, הזוהר, למי שלא מכיר, בעצם נכתב על סדר בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. זאת אומרת, זה לא זוהר שהוא בפני עצמו, אלא זה פרשנות, יש זוהר ויקרא, זוהר במדבר, זה בעצם על פרשות השבוע.
עכשיו אני עד היום, כשאני רוצה לתת דבר תורה מבריק על פרשת שבוע, אז המקור הראשון שאני אלך לב זה זוהר, לא ברמת הקבלה, ברמת הפשט. הזוהר חבורת הזוהר היא חבורה שברמה היצירת, ברמת הפרשנות שלה, פרשנות שלה למקרא, כאילו לחמשת חומשי התורה, היא פרשנות מבריקה. והיא לא סתם פרשנות מבריקה, יש בה גם...
יש לך דוגמה לפרשנות ש...
אני אתן לך דוגמה.
יש לך דוגמה לוורט?
אני אתן לך דוגמה שהיא גם... אתן לך דוגמה כאילו מאוד פשוטה, וגם שאפילו לא קשורה לעולם סוד. דוגמה פשוטה של איזשהו אתוס זוהר יסודי מאוד, שיש לו השפעה דרמטית על ההיסטוריה היהודית.
תן לי וורט.
תן לך דוגמה. הזוהר על פרשת לך לך. בפרשת לך לך כתוב ש... אלוהים נגלה לאברהם ואומר לו, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. הזוהר שואל שאלה, שדרך אגב הוא לא היחיד ששואל אותה, שואל שאלה פשוטה, הוא אומר, אם אני לוקח כמה פסוקים אחורה, בסוף פרשת נוח, אני רואה שאברהם אבינו, תרח ומשפחתו, אברהם היה הבן של תרח, תרח ומשפחתו, מיוזמתם, בלי שאף אחד פנה אליהם, האל לא פנה אליהם, והם יצאו מחרן בדרכם לאור כסדים, ללכת ארץ הכנען.
אז מה אתה משחק לי שעכשיו אלוהים אומר? הוא כבר ככה היה בדרך.
עכשיו, הלך לך, תחשוב, האתוס היהודי כולו בנוי על היענות של אברהם לקריאה האלוהית, לך לך, אברהם שנקרא מארצו מלולדתו מבית אביו. עכשיו, זה כמו שאני אלך לטרמינל 3, שאני פוגש שם אדם שיש לו כרטיס טיסה לג'ף קיי, ואני אומר לו, תקשיב, יש לי בשיחה משימה, סע לניו יורק. אומר לו, אני אומר לי, אחי, תקשיב, אני כבר בדרך, אני עם כרטיס, אני עוד רגע, מה המשימה? הרי זה מוריד את כל הרוח, מוריד את כל האוויר מהמפרשים. ואז ולזוהר יש לו שאלה פשוטה, זה גם שאלה בפשט, והתשובה של הזוהר היא תשובה מבריקה, אומר דבר כזה, אומר אברהם, הייתה לו יוזמה משלו ללכת לחפש את הארץ המיוחדת, לחפש את ארץ כנען. אם הוא לא היה יוזם מעצמו, הוא לא היה הופך להיות היהודי הראשון. עכשיו, הזוהר רוצה להמשיג את המושג הזה, ובא ואומר, זה מה שנקרא התערות הדלטטה. מה זה התערות הדלטטה? וכאן זה בעצם איזשהו אתוס זוהר יסודי מאוד, שכל, שלמעשה הציווי היסודי על האדם זה ליזום.
תתחיל, תירשם לחדר כושר.
זה להתחיל, זה לרוץ, זה לנסות לחפש את האמת, ולשפר, ולנסות לפעול בעולם, ולשפר את העולם, ולקדם אותו, ולדחוף אותו קדימה, ואת ה, את, את, את התפקיד האלוהי, ואת הסיוע האלוהי הוא קבל רק אחרי שיש לו התעוררות הדלטטה, ורק אחרי שהוא בעצמו יוזם, התעוררות של התחתונים. עכשיו הדבר הזה, אגב, דיברנו על מחקר הקבלה, אומר, אחד הטענות של גרשום שלום, אומר בעצם, אם תסתכל בהיסטוריה, אתה תראה שרוב התנועות הקדם, שהקדימו את הציונות, המקובלים היו אנשים נורא נורא מעשיים. כשאתה מסתכל על רבי יהודה הלוי, הוא עולה לארץ. אתה מסתכל על הרמב"ן, עולה לארץ. שתי העליות הגדולות שהתרימו את הציונות, זה מצד אחד תלמידי הבעל שם טוב, ומצד שני תלמידי הגאון מווינה. הם כולם מקדימים את הציונות. אומר, האתוס הזה, של ניקח את גורלנו בידינו, שאנחנו ניזום את הגאולה, ואנחנו לא נחיה בתודעה פטלית, שבה יהודים חיו בגלות, של אבותינו חטאו ועיניים, ואנחנו עוונותיהם סבלנו, שאנחנו עכשיו יושבים בגלות, דבויים וסחופים ומדוקאים, בגלל איזשהו חטא קדמון. עצם היכולת החריגה ממצב התודעה הזה למצב תודעה יוזם, זה בעצם אתוס של מקובלים. מי שיחדיר אותו ליהדות, זה היה הזוהר, ובעצם האתוס הזה הוא זה שהלך, הוא זה שהתפשט בעקבות המקובלים. אז אני אקח לך דוגמה לרעיון של מקובלים, רעיון שהוא רעיון קבלי קלאסי, שהרעיון הזה השפיע השפעה דרמטית לא רק על הקבלה, אלא השפיע השפעה דרמטית בכלל על ה-state of mind של העם היהודי. בהתחלה על ידי מקובלים על ידי קבוצות קטנות, ואומר, ואחרי זה התרחב, ולאט לאט הפך להיות למשהו הרבה יותר רחב.
עד שכבר דיברנו בשיחה המוקדמת, שמבחינת שולם, הציונות היא איזשהו עוד טייק אוף קבלי נוסף על הסיפור הזה.
לגמרי, כי מה ששולם אומר דבר כזה, אומר שבעצם הפעם הראשונה שבו העם היהודי פורץ את התודעה הפטלית, זה קורה בשבתאות. כי בעצם מה קורה בשבתאות? בפעם הראשונה, רוב המוחלט של העם היהודי, הרי הרוב המוחלט של העם היהודי האמין בשבתאי צבי. האמין והיה בטוח שזה המשיח, טוב, זה נושא באמת להרצאה אחרת. ומעולם בתולדות העם היהודי לא הייתה תנועה, שום תנועה, לא דתית, לא פוליטית, לא חברתית, שזכתה לקונצנזוס כמו השבתאות לפני שהיא קרסה. השבתאות שאנחנו מדברים ב-1666 היא בעצם זוכה לקונצנזוס כמעט מקיר לקיר.
והלב של הדבר... בירוק, כמו שאומרים, כולם מוכרים את הבתים שלהם ויושבים ומחכים.
בדיוק.
אגב, שזה גם, אגב, מאוד מוזר, כי הדיבור שאנשים שומעים את מה שהיה שם, אז אנשים ישבו וחיכו, כמו שהמרוקאים הסקנים חיכו שהציונים ייקחו אותם לארץ ישראל, אבל זאת לא התערות דלטטה.
אז אני אומר, לא ניכנס לשבתות, כי באמת זה נושא מאוד מאוד רחב, אבל בעצם מה גרשום שלום אומר? אומר שבעקבות הקריסה של הדבר הזה, קודם כל, אתה יודע, זה מין... איזשהו פקק השתחרר וכבר לא היה אפשר להחזיר את הג'יני למנורה. משהו שם יצא והשתחרר, ומה שהשתחרר זה קודם כל נשברה התודעה הפטלית. עכשיו לדבר הזה היה תגובות, מצד אחד תגובה של התנגדות מאוד חריפה, ועד ארבע ארצות שמוציא גזרה שאסור ללמוד קבלה עד גיל 40, ואחרי זה יש לנו את החסידות שבעצם לוקחת רעיונות שבתאים ומנסה לרכך אותם ולעשות להם סובלימציה ולהחזיר אותם לקדושה. ובמקום ירידת צדיק אל הקליפות, במקום הצדיק שחוטא ועושה עבירה לשמה, יש עליית מחשבות זרות. ואחרי זה יש את ההתנגדות, יש כמה בעצם תנועות של התנגדות, גם התעוררות התנועה האורתודוקסית, למעשה החרדיות, שמתחילה להתפתח, כל התודעה החרדית, שגם היא בעצם איזשהו ניסיון להגן על קהילות מפני מה שקרה בשבתות, ומצד שני גם ההשכלה שבאה ואומרת, תראו איזה צרות גרמה לנו קבלה, בואו עכשיו נזרוק את הכל, ונלך לאיזשהו מקום כזה יותר רצונלי, יותר כאילו, יותר שחלטני. והטענה של גרשום שלום, אני לא אפרט אותה, זה שלמעשה כל תולדות העם היהודי זה תגובות ותגובות נגד, והשיא שלהם זה בתנועה הציונית, שלמעשה היא גם סוג של איזשהו, נקרא לזה, איזושהי ורסיה מיוחרת לרעיון השבתאי. ואגב, טוב, יש לזה גם כל מיני, הוא גם מריח, חלק ממבשרי הציונות, הם גם ממש השתבשו ברעיונות שבתאים בשביל הדבר הזה, אבל לקבלה היו הרבה, הקבלה החדירה הרבה מאוד רעיונות, לדוגמה כאילו הכוח של השפה. אנחנו דיברנו, לא מזמן קראנו בבית הכנסת את פרשת כתבו. פרשת כתבו זה פרשה שבה יש בה הרבה מאוד כללות. בזוהר, איך הזוהר מפרש את זה? הזוהר מפרש, יש לנו שום סיפור פנטסטי, שרבי שמעון ובנו, רבי אלעזר, יושבים במערה במדבר לוד, מימת הרומאים, הם יושבים במערה. דרך אגב, שם זה המקום שבו כתוב שהמערה הזאת נמצאת במדבר לוד, והתלמידים שנשארים בבית המדרש, יש להם קושייה. הם שואלים את עצמם, כשהם קוראים את הקללות בפרשת כתבו, הקללות שאמר משה, מול הקללות שמופיעות בסוף ספר ויקרא, הקללות שניתנו מפי הגבורה, הם רואים שיש הבדל בין הקללות. הקללות של משה הן קללות הרבה יותר קשות, הרבה פחות מרוכחות. למה משה מקשה, הוא לא עלינו יותר, מאשר הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו? הם לא יודעים מה לעשות, קושרים שאילתה לרגל של יונה, ושולחים אותה לרבי שמעון, ורבי שמעון יש שם איזשהו דרוש מרתק, ובדרוש הזה הוא בעצם נותן כלי לאיך להתמודד עם קללות. ומה הוא עושה? הוא בעצם נותן איזושהי פרשנות נרטיבית, ובאמצעות השפה, הוא בעצם משנה לגמרי את הכוח, את הכוח של הקללות. הוא בעצם, עכשיו, מה שמרתק בדבר הזה, שאתה רואה כאן איזשהו, אתה רואה כאן יסודות קדומים מאוד, בכלל להבנה של מה זה מושג הפרשנות. אני אישית רואה בזור על כתבו הרבה מאוד דברים, שאחרי זה אתה תראה אצל פוקו ואצל דרידה, בהבנה של מה זה שפה, ומה הכוח, איזה כוח יש למי ששולט בשפה.
שפה כיוצרת מציאות.
שפה כיוצרת מציאות, ולדוגמה הוא אומר, שאחת הקללות הכי קשות שמופיעה בפרשת כתבו, זה כל הקללה אשר לא כתובה בספר תורה הזה, יעלם השם עליך עד עובדיך. זאת אומרת, לא רק את כל הקללות שכתובות בספר הזה תקבל, אלא גם קללות שלא כתובות, כי אין אפילו כוח לשפה לתאר אותה, לתאר אותם, יעלם השם עליך עד עובדיך. עכשיו, זו הקללה הכי קשה. מה עושה רבי שמעון ברוך חי? את היעלם הוא מפרש כיעלים. כלומר, את כל האנרגיה השלילית של הקללה, אנחנו מעלימים אותה, ולכן היא לא תפגע בנו. ואז הוא לוקח בעצם איזשהו פסוק, ובעצם הופך אותו כמו גרב, וככה הוא לוקח קללה אחרי קללה, והופך את המשמעות שלה. עכשיו, אפשר לקרוא את זה כמין משהו כזה, איזשהו קונץ כזה מוזר, אבל בעצם יש כאן איזשהו, איזושהי תובנה, שאפשר מאוד מאוד לפתח אותה, על הכוח שלה, של השפה, של האטימולוגיה, של הפרשנות, של היכולת של הפרשן, באמצעות המילים ליצור מציאות, לשנות משמעות של דברים, לייצר נרטיבים שונים, על בסיס אותם חומרי גלם. עכשיו, הרבה מאוד חומרים, עכשיו, סתם נתתי שתי דוגמאות, אתה יודע, ככה בשלוף. אם תמשיך לעבור על פרשיות הזאת, אתה תמצא עוד עשרות כאלה.
אגב, אני רק רוצה להגיד, בדרך כלל, אני חושב שמה שאתה אומר, כשאנשים עושים את הקונצים האלה, זה באמת נשמע משהו מוזר. אני אתן דוגמה שהיא בדיחה מאוד מפורסמת. כתוב במסכת אבות, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ועל הארץ תחיה, ומים לחץ, וחיי צער תחיה. ובעצם באו החסידים, כן, ושינו את זה, אמרו בוא נקרא את זה אחרת, בסימן תמיה, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, נראה לך שבאמת אלוהים רוצה שתאכל פת במלח, וחיי צער, ועל הארץ לישון, אבל הרבה פעמים אנשים רואים את זה בתור בדיחה, זה לא הטקסט, זה לא הכוונה, אתה לקחת את הכוונה, וממש הרסת אותה. לכאורה, כן. ואתה אומר נכון, ויש לזה כוח אמיתי.
לא רק שיש לזה כוח אמיתי, אלא בסופו של דבר, זה מתכתב עם אחד באמת, אם ניקח עוד איזשהו אתוס קבלי יסודי מאוד, זה אתוס שנקרא מיתוק הדינים. מי שבעיקר עסק, אני בדיוק עכשיו בשבת סיימתי לקרוא ספר על דוקטורט, ספר של עיבוד של דוקטורט של רועי אורן, שבעצם עוסק בשימוש של, שעשה בה השם טוב בייחודים מקבלת הארי. עכשיו, גם לפני זה מאוד ידוע, התזה שלי גם עסקה בעלת המחשבות הזרות של הבעל השם טוב, וזה מושג מיתוק הדינים, זה מושג מאוד מאוד יסודי בקבלה בכלל, ואצל הבעל השם טוב בפרט.
אז מה זה אומר?
עכשיו, מה זה אומר מיתוק הדינים? מיתוק הדינים זה סוג של פרשנות, אפשר לראות את הסוג של פרשנות, אבל לא סתם, הרבה פעמים יש לך מצב, בוא ניקח את ה... כאן זה המקובל כאיזשהו גורם, גורם אופטימי בחברה, מה הכוונה? הרי החיים הם מלאים צרות. החיים מלאים צרות ומלאים אתגרים. חיים שכל אדם, לכל אדם יש לו צרות, ומה שנקרא בחזל, בני חי ומזוני. יש אנשים צרות במשפחה, בפרנסה, בכלכלה, ובכלל, גם החברה היא מלאת אתגרים. הרי כל, אם תיקח, מה עושה פוליטיקה? מה עושים פוליטיקה? הם כל יום פותרים צרות, פותרים אתגרים ופותרים בעיות. יש לנו בעיות עם הגרעין האיראני, יש לנו בעיות לאומיות, יש לנו בעיות פרטיות, לכל אחד יש בעיות אישיות, יש אנשים עם התמודדות נפשית והכל. אנחנו יודעים שחלק גדול עוד מהבעיות הללו זה בעיות שהן במישור הפיזיו-אובייקטיבי. אדם שהוא עני ואין לו הכנסה כי אין לו השכלה. אז שינוי אינטרפטציה לא יעזור לו. בסוף הוא צריך לתת לו חכה ולתת לו דגים. בשביל, וצריך לפתור לפעמים בעיה, אם יש לי נזילה באינסטלציה בבית, אני צריך להביא אינסטלטור שיסתום את הנזילה, שום שינוי פסיכולוגי בתוכי, או שינוי רפלקטיבי בתוכי לא יעזור. אבל אנחנו יודעים שחלק גדול מאוד מהבעיות, גם הבעיות החברתיות וגם הבעיות האישיות, הן בעיות שלא קשורות לנתונים אובייקטיביים, כלכליים או פיזיקליים כאלו אחרים, אלא קשורים לנרטיב, לסיפור של האדם.
בעיקרון בתסכול יש במדינות מערביות הרבה יותר מבמדינות מתפתחות, נכון מאוד.
עכשיו, כל עולם הפסיכולוגיה הוא כזה, מצבי דחק, מצבי פוסט טראומה, הם כולם, הם לא אירועים פיזיים, הם אירועים פסיכולוגיים. עכשיו, למקובלים יש המון מאמץ למה שנקרא למתק את הדינים, כלומר לקחת מציאות שהיא קשה, ובעצם לנסות לרכך אותה, ולהפוך אותה להחדיר בחמלה, להחדיר באהבה ולהחדיר בחסד. אתה להם הבנה עמוקה שהרבה פעמים מחלות שיש לאדם, הן מחלות אוטואימוניות, הן קשורות באמת לאיזשהו כאילו תודעה פטלית שהוא נמצא בתוכה, תודעה סופנית וקשה מאוד שלא מאפשרת לו לשחרר כוחות ריפוי פנימיים שנמצאים, ולכן הם יכולים באמצעות שינוי סיפור, באמצעות איזשהו רפריימינג לסיפור, לשנות את המשמעות ובעצם לרפא אותו בתוך הדבר הזה. עכשיו לא רק זה, זה גם שינוי תיאולוגי. תיקח את התורה, אם ניקח את פשט התנך, הרי פשט התנך, פרשת בר מצווה שלי זה פרשת כי תצא, בפרשת כי תצא יש בה כל מיני חלקים של עיסוק באישה נואפת ובסקילה וארבע מיטות בית דין וכל מיני דברים כאלה בזה, שהיום אדם מודרני שיקרא את הדברים האלה, תצא לשתי אוזניו, הוא יגיד לעצמו כאילו, מה זה, זה מקבילה לחוקי חמורבי, זה עולם דתי שאני לא מסוגל אפילו לדמיין אותו. לא נדבר עכשיו על המחלוקת, על בכלל כל עולם המקדש והכל, ובעצם המקובלים, חלק בעצם העבודה שלהם זה סוג של פרשנות שגם יש לה משמעות תיאולוגית, כי ברגע שהם לוקחים חלק גדול מאוד ברגע שהם עושים חלק גדול מאוד מתובנות הלכתיות או תובנות תיאוסופיות, והם בעצם נותנים להם פרשנות בנפש, הם לוקחים את אשת יפת תואר, את המקרה שבו הלוחם מגיע ושווה, לוקח שבויה יפה, ועכשיו הוא כביכול יכול לאנוס אותה, אבל התורה רוצה לרכך את זה, אז אפשר מצד אחד להסביר את זה כהשוואה לחוקים אחרים, ולראות איך דווקא התורה באה לנסות לעדן את היצרים של הלוחם, אבל כשאתה לוקח את זה למקובלים, הם כבר כמה צעדים קדימה, הם בעצם מתארים את פרשת אשת יפה תואר בתחילת כי תצא, כתהליך של זיכוך פסיכולוגי וזיכוך רוחני, ושיפור מידות רוחני שהמקובל עובר בתוך עצמו. בעצם,
מה שנקרא, כי תצא למלחמה על אויביך, זה לא, אם אתה יוצא למלחמה על יצר הרע, על הדברים הללו, עד שמישהו פעם אמר שבאחד הפירושים, מישהו אמר באחד הישיבות, אמר, יש לי עוד פירוש, כי תצא למלחמה, ממש מלחמה באויב, אז הוא אמר, וואה, זה חידוש גדול מאוד. זאת אומרת, שהרבה פעמים אנחנו לוקחים את זה, באמת למקום היותר פסיכולוגי שאנשים...
אתן לו דוגמה קטנה, אתה יודע, אתן לו דוגמה, אריך נוימן, התלמיד הגדול של קארל גוסטב יונג, אז יש לו הבחנה מאוד מאוד מפורסמת ומוכרת בין המוסר הישן למוסר החדש. אומר איך יום הדבר כזה, אומר במוסר הישן, האנשים היו בטוחים שהרע הוא חיצוני לחלוטין. מה זה הרע? יש גדודי, יש סיטרה אחה, שמשהו חיצוני לחלוטין. אני כולי טוב, לכן אם אני מזהר, הרע תמיד יצא לאחר. ומתוך זה באה השלכה, מי זה האחר? האחר זה היהודי, האחר זה השטן, האחר זה המשוגע, האחר זה המחשפה, ולכן זה היה עולם שהיה אכזרי בצורה יצא דופן, לא הייתה לו, הוא יכל בלי למצמץ לשרוף מחשפות, להרוג יהודים, ללא דן, הוא היה משוכנע שהם הדמון, הם השטן, ואני כולי טוב. וכל ההתבגרות של האנושות למוסר החדש זה הבנה, זה הפנמה של הרוע, הבנה שבעצם הרע נמצא בתוכי, גם בתוכי יש אזורי צל, ואם אני לא יעבד אותם ולא מסוגל לעשות להם להיות רפלקטיבי ולהתמודד איתם, אז אני לא מסוגל גם לתקן אותם ואני לא אוכל לחיות חיים מוסרים. עכשיו הקבלה עושה את זה לפני כבר 800 שנה, ההבנה שבעצם כוחות הרוע הם בעצם הם גם בתוך הנפש, ואדם צריך להתמודד איתם, לכן לקבלה היה תפקיד דרמטי בהומניזציה, בלקחת את היהדות ולהפוך אותה ליותר הומניסטית. הקבלה בעצם היא הזרם היהודי הראשון שהוא זרם הומניסטי. הומניסטי במובן שקודם כל מפסיק, בעצם גומל את היהדות מתפיסה של השלכה, שבה הרע הוא תמיד חיצוני ותמיד אני מחפש איזשהו שעיר להזזל, שהוא יהיה הדמון ועליו אני בעצם אשליך את כל הרגשות הקשים והאפלים שלי, ואני מבין שההתמודדות היא פנימית בתוכי, שבתוכי יש את הצדיק ויש את הרשע, ובתוכי יש נפש אלוהית ונפש בהמית, ובתוכי אני צריך ליצור איזושהי רפלקסיה, לכן לקבלה הייתה תרומה דרמטית, בהפיכת, בעצם, בשיפור מוסרי של התיאולוגיה היהודית, במובן הזה. וזאת בכלל בלי להיכנס לתחום המיסטי. ובעצם מה שאני רוצה לומר, זה שהקבלה יש לה תרומה אדירה לתיאולוגיה היהודית ולפסיכולוגיה היהודית, גם אם אתה בכלל לא נוגע בהיבט המיסטי שלה. גם אם אתה בא ואומר, אני עושה רק...
אז פה אני רוצה, כי אם אני שואל את עצמי רגע על מה יהודה מדבר, אז אם אני יכול לבוא ולהגיד לעצמי, כל מה שאתה מכיר מתוך מה שהוא דיבר עכשיו על עולמות של החסידות, החסידות בעצם משכה את זה מהקבלה. כמו ששולם אומר, החסידות לקחה את הקבלה, עשתה ניטרליזציה של היסוד המשיחי בקבלה אחרי שבתאי צבי, ובעצם את כל הדברים האלה שאתה אומר עכשיו, ממתקת הדינים, לית אתר פנוי מיני, עלת מחשבות זרות, שזה אולי באיזשהו גלגול שלו גם יחס לחילונות, כל הדברים האלו שאתה מקבל דרך העולם הזה של אנשים בחבד ששמים את עצמם על פתחה של גהנם בקוואסן עם כל הזונות ובעצם עושים בית יהודי, חלק מזה נמשך מתוך רעיונות קבליים. נכון, אתה מקבל את זה?
לגמרי, זאת אומרת, אם אתה תראה, אתה תראה שיש לקבלה הרבה מאוד אפליקציות, הרבה מאוד יישומים. לדוגמה, קח דוגמה את הרב קוק. הרב קוק, שהוא למעשה, בעצם מנסה, הוא לוקח את הקבלה ומנסה לתת לה איזושהי פרשנות היסטורית אקטואלית. מבחינתו הקבלה, זה בעצם הרעיונות הקבליים, הם הבסיס של הבסיסו, הוא בא לתת הצדקה לתנועה הציונית. כלומר, כל התפיסה שלו, שאתה קורא את מאמר הדור, שאתה קורא את למהלך הידעות, שאתה קורא את מאמרי על הכפירה, ואתה קורא בכלל את אורות הקודש, וגם את הטקסטים שאחרי זה התקבצו בעריכה של הבן שלו לספר אורות, הם כולם משווים על טקסטורה קבלית. מה שעשה יוסי אביבי, הפרויקט הענק שלו בשנים האחרונות, זה הפרויקט שבעצם לבוא ולחשוף את כל הפרשנות שהרב קוק נותן לכתבי הארי, ואיך בעצם מתוך כתבי הארי, הוא בעצם מאפשר, הוא בעצם לוקח את התיאולוגיה היהודית במאה ה-20, ובעצם מאפשר לה להכיל אל קרבה ולאמץ ולתמוך בתנועה הציונית, דווקא מתוך ארונות הקבלים. אגב, את המתודולוגיה הרב קוק שאב מן הרמח"ל, זאת אומרת, עוד מקובל, כאילו, הוא בעצם הרמח"ל, הוא כאילו חי לפני זה, הוא בעצם, הרמח"ל נמצא במאה שאחרי הארי, אבל הרמח"ל בעצם הוא הראשון שמתחיל לעשות את הדבר הזה, בעצם לקחת יסודות קבליים ולנסות להתחיל להשתמש בהם בשביל פרשנות היסטורית. מצד שני, היו מקובלים אחרים שחשבו, שפרשנות היסטורית, ששימוש בקבלה לפרשנות היסטורית, זה יכול להיות מסוכן, כי אתה הרבה פעמים מקבע את הקבלה לדפוס מסוים, ואחרי זה דברים מסוים לא עובדים, והם לקחו את זה למישור הפסיכולוגי. אם תיקח את קבלת הרב אשלג, וקבלת בעל הסולם, אז הוא בעצם לקח את הקוד הקבלי, ומתוכו הוא בעצם ניסה ליצור פרשנות חברתית. אז הוא אמנם לקח את זה למקום סוציאליסטי, אולי אפילו סוציאליסטי קיצוני, יש שיגידו קומוניסטי, אבל התפיסה שלו הייתה זה שבעצם על בסיס היסודות הקבליים, יש לו איזושהי משנה חברתית. מה שאני רוצה לומר זה שבסופו של הקבלת הארי היא סוג של קוד, לא הייתי קורא לזה קוד פתוח, אבל בהחלט קוד, ואתה רואה לאורך כל הדורות, שרוב היוצרים הגדולים, רוב התיאולוגים היהודים הגדולים, לא כולם, יש כאלה שכתבו תיאולוגיה שהיא לגמרי רציונליסטית, אבל רוב התיאולוגים היהודים הגדולים, בטח אגרה וכל הזרם של תלמידי אגרה אחרא וכל התור ואחרים, הם בעצם חוזרים כל פעם אל הקוד הזה, כאילו שוקעים בו, ומתוכו בעצם מנסים לחלץ איזושהי תובנה חדשה אקטואלית.
יש לי שאלה למי.
לא כזה שכל הזמן יש בתוכו איזשהו כאילו, לפעמים תורת נפש חדשה, לפעמים תורה היסטורית חדשה, לפעמים תורה חברתית חדשה.
יש לי שאלה לא נעימה. אמא שלי תמיד אומרת שהיהדות זה כמו מסטיק, כן? היא מדברת על השולחן ארוך, שכל אחד מושך את זה לאן שהוא רוצה, כן? אתה יודע, זה מותר, זה אסור, הרב מתיר, הרב מקל, דברים כאלה. גם אם השולחן ארוך לא מתיר, כן? אתה בסופו של דבר יודע על מה אנחנו מדברים. בן כמה אתה?
45.
אז אתה זוכר שבזמנו, כשהיית ילד, את הסוכות נחלים עשו בלי לייבוד, כן? עכשיו פתאום חזר על היבוד, שזה נורא מצחיק, כי בסופו של דבר התלמוד מדבר על זה לפני 1800 שנה, אבל עכשיו אתה יודע, זה הגיע, זה חזר, והנקודה היא כזאת, אתה אמרת לפני רגע כזה דבר, שאלוהים יברך אותך 1000 פעמים, תודה רבה. אתה אמרת שהקבלה, ואני מצטט אותך, שהקבלה היא קוד, וכל אחד לוקח את זה לאותו מקום שהוא רוצה. השאלה היא, האם לפי הדבר הזה, מכיוון שכל אחד לוקח את זה למקומות כל כך שונים, אתה יודע, הרב אשכרה לקח את זה לקומוניזם, האם הקוד הזה הוא כל כך אמורפי, שכל אחד יכול לקחת למה שהוא רוצה? זאת אומרת, לרב גינצבורג יש תורת נפש שלו, אני אגיד את זה בצורה מכוונת קשה, כן? שהוא לקח אותה מהגויים, ועכשיו הוא רק מחפש לרפרנסים אצל הזה, או משהו כזה, זאת אומרת, יש משהו שאתה יכול להגיד, זה לא קבלה?
א', כן. אני חושב ש... תראה, בסופו של דבר, בוא ניקח הדוגמה, אתה יודע, הדוגמה מההלכה. אתה יודע, גם בהלכה, יש לך הכל. הרי בסופו של דבר, אתה תמצא אינסוף פרשנות לכל דבר, אתה תמצא, על כל דבר תמצא קופנון תמים טוב וקופנון תמים תמר. ובסופו של דבר, יש איזשהו, בתוך עולם ההלכה, למרות שיש בה הרבה מאוד מחלוקות, אני חושב שלפחות האורתודוקסיה, יש לה גבולות גזרה, וכולם מבינים אותה. ואת כולם מבינים שרב שבוא וימצא איזשהו טעם עכשיו ולהתחיל לאכול בייקון, לאכול חזיר, זה מחוץ לגבול. ומצד שני, שאתה רואה ויכוח חבניקים לא ישנים בסוכה, למרות שבשולחן ערוך ובמשנה, כן, כתוב שצריך לישון בסוכה, אז כולם מבינים שזה בתוך הגבול. עכשיו, תשאל את עצמך, למה זה כן וזה לא? כלומר, איפה אתה, אז, הרי גם, כי אתה תראה מחלוקות, גם במה שנקרא מצוות דאורייתא, גם מצוות דרבנן, ואני אומר, אני כאילו,
גבולות הגזרה של הקבלה יותר אמורפיים, אתה מוכן לקבל את המשפט הזה?
לא, אני אומר, אני המקצוע המקורי שלי זה דיינות, זה מה שלמדתי 7 שנים, וזה, ובתוך עולם ההלכה, בתוך עולם פסיקת ההלכה, שזה כאילו העולם שבו גדלתי בזה, אז מצד אחד, אתה רואה אין סוף מחלוקות, אין לך כמעט סוגיה אחת שאין במחלוקות, אבל לגמרי ברור הפריים, יש אלומה, אלומה יכולה להיות מאוד רחבה, אבל היא נמצאת, וכולם יודעים מי לא נמצא שם.
בקבלה לגמרי ברור הפריים?
מה? עכשיו אני חושב שגם אצל המקובלים יש שני דברים. אתה יודע, הפעם שאלתי את האדמור מקומרנה על הפריים המקבלי, בדיוק את השאלה שאתה שואל. הוא אמר לי משפט מאוד יפה. הוא אומר לי, לאורך הדורות היה אינסוף ורסות של קבלה, אבל בסוף לעם ישראל היה איזושהי אינטואיציה לדעת מה בפנים, ובסוף מה מחזיק, ומה בסוף נבעת החוצה. ואתה רואה באמת את תנועות כמו...
אם הם לא נביאים, אז הם בני נביאים. בסדר, זאת גם תשובה.
אתה רואה שבסוף השבתאות ניבטה החוצה, הפרנקיזם.
אבל זה לא עוזר לי עכשיו. יהודה, מה שאתה אומר לי, זה בוא נבדוק עוד 50 שנה, עם מה שאנחנו עכשיו מתעסקים, עם תורת המדינה של הרב גינצבורג, שהיא לפי הקבלה, היא הייתה חלק מהפריים או לא, נראה מה קורה איתה בעוד 50 שנה. זה בסדר, זאת היא גם תשובה. אבל זאת, אתה בתור דיין, אני חושב שהיכולת שלך להבין את גבולות הגזרה של המגרש, בעולם ההלכה, שזה אגב לא אמור להיות כזה, זה אמור להיות די ברור, עולם ההלכה מגיע בסופו של דבר לפרקטיקה, אז אתה חייב שיהיה לך גבולות יותר מוגדרים.
אבל גם בתוך הגבולות מוגדרים יש גמישות, הרי יש מחלוקת.
לגמרי.
עכשיו אתה צודק שיש כאן משהו קצת יותר אמורפי, ואתה צודק שיש כאן משהו שהרבה פעמים רק השנים הם בעצם בסוף מבררות אותו, אבל בסוף כן יש גבולות גזרה וכן יש קבלה ולא קבלה. כן יש דברים שהם איזשהו... עכשיו אני אומר גם...
כן יש קבלה
לא... אני אגיד לך גם עוד משהו. חלק גדול, יש המון שרלטנים בעולם של... אם תפתח זה, תחפש מקובלים או קבלנים וזה, אתה נמצא אינסוף אנשים...
יש קבלה, קבלה.
מדונה שלומדת קבלה. אני אומר, יש הרבה מאוד דברים. ובסופו של דבר, אני אומר, אדם שלמד לעומק את כתבי הארי, הרבה פעמים פותח ספרים כאלה, או פותח טקסטים של אנשים שמכנים את עצמם מקובלים וזה, ורואה שרלטנות, רואה אדם שבעצם יודע פחות או יותר את 10 ספירות, שמע שיש 5 פרצופים, ועכשיו הוא אומר מה שבא לו. ומקובלים יודעים לזהות טקסטים רציניים. כלומר, אדם שאני לא מתאמר להיות מקובל, אבל אדם שלמד כאילו קבלה ברצינות, יודע לזהות מה יושב על אדנים מוצקים, מה יושב על פרשנות רצינית. כשאתה קורא את הרב קוק, ואתה מכיר את כתבי הארי, אתה אף אחד לא חושש שהוא לא הבין את כתבי הארי. כשאתה קורא את הרמח"ל, אף אחד לא חושש שהרמח"ל המציא. כשאתה קורא גם את בעל הסולם, אתה יכול להבין את ה... קח דוגמה, עכשיו, יש הרבה מחלוקות, קח דוגמה את הכוונות של הרשש, יש הרבה מאוד מקובלים, שמבחינתם הדבר הזה, הרשש הרס במרכאות את עולם הכוונות, בגלל שהוא לקח אותו למקום, מקום הנסיבות, אבל אף אחד לא יכול לטעון שהרשש לא הבין את קבלת הארי, הוא לא הבין את הקבלה וזה. זאת אומרת, מקובלים מכירים. עכשיו, אני דרך אגב, אתה יודע, הראשון שאומר את זה זה ספר הכוזרי. ספר הכוזרי, יש לו בפרקים על הנבואה, הוא אומר משהו מאוד יפה. הוא אומר שלנביאים יש להם מדד פנימי. כלומר, בתוך בני הנביאים הם יודעים לזהות מי נביא ומי לא נביא. עכשיו, אני מרגיש שרבי יהודה הלוי זה קצת דיבר מאורי ליבו. זה מין, זה ווישינג כזה. כלומר, הלוואי והמצב היה כזה, שכל
ה... ולכן ביהדות חכם עדיף מנביא, אומר הרב.
אתה צודק שזה דברים פחות... אתה צודק שהדברים פחות נחרצים, ואדם שחווה חוויה מיסטית, אתה לא יכול להגיד לו לא חווית החוויה המיסטית. וגם איפה עובר הגבול בין חוויה מיסטית כללית לבין קבלה? מתי זה קשור? חוויה מיסטית וקבלה זה לא אותו דבר. אדם יכול לחוות חוויה מיסטית בלי שיש לו שום זיקה לקבלה. ולכן יש כאן, ברור שיש כאן מרכיב אמורפי, אבל זה שיש מרכיב אמורפי, אתה רואה שעדיין, עם השנים, העסק, נקרא לזה עובד.
אני סיפרתי פעם לפרופסור צבי מרקו, היה אצלי, שפעם לקחתי חסיד סנדס למירון, טרמפ. והוא נתן לי איזה חוברת חידושי תורה שהוא מוציא כל חודש, משהו רציני מאוד, באמת, בחור רציני, בצורה בלתי רגילה. ויש לי את הכיפה הזאת, אז שאלתי אותו, תגיד לי, אתה גם מצטט מרבנו? וכשאומרים רבנו, עם כיפה כזאת, מתכוונים לרבי נחמן. אז החסיד צנץ אמר לי משהו מאוד מעניין, שעד היום אני מצטט. הוא אמר לי לא, ואז הוא אמר לי, אני לא יודע אם זה היה המילים, אבל משהו התכוון כזה. אמר, רבי נחמן כל כך לא מובן, שאם אתה מוצא אצלו משהו בתורות, זה יותר אומר עליך מאשר עליו. אז אני מאוד אהבתי את המשפט הזה. אגב, הוא לא אמר את זה כחוקר, הוא אמר את זה, אתה יודע, כאחד שכותב חידושי תורה קלאסיים. הוא אמר, אני מפחד לקחת דברים מרבי נחמן, שזה יותר אולי סתם משהו שבא לי מה...
אז תן להגיד לך שני דברים לרבי נחמן. שני דברים על ההקשר הזה. דבר ראשון, רבי נחמן הוא באמת, הטקסטים, ליקוטי מוהר"ן זה ספר שלדעתי אי אפשר ללמוד אותו לבד. אני זכיתי ללמוד אותו אצל מורי ורבי, הרב מנחם פורמן זכרונו לברכה, וגם אצל הרב שגר. ואני חושב עד שלא היה לי מורים, ואחרי זה גם אצל מורים מברסלב, הרב גד והרב בזנסון ומורים אחרים מברסלב שלמדתי אצלם, ואני חושב שעד שלא היה לי מורה שפתח לי את העיניים להבין את הדינמיקה הפנימית, את הדינמיקה הפנימית שנמצאת בתוך התורות, לא הבנתי עד כמה הוא באמת היה גאון ויוצא דופן. היום, כשיש לך כבר הרבה מאוד חיבורים ופרשנות על ברסלב, אז אתה באמת יכול, יש הרבה יותר נגישות לגאונות ולדינמיקה הפנימית ולפרשנות שלו.
אתה מדבר על
הצורה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחד, עוד משפט אחד, המתודולוגיה של רבי נחמן, לקח שנים להבין איך היא בכלל עובדת. רבי נחמן, היום אני משוכנע לזה לחלוטין, הוא כתב את התורות שלו במצבי תודעה מיסטיים. זאת אומרת, זה מצבים שבהם אתה לפעמים, אתה נכנס לתוך איזשהו מצב שפתאום אתה בתוך טרנס מסוים, פתאום אתה מזהה קשר בין פסוק לבין מדרש, או בין איזשהו, כאילו, עולה לך פסוק, ואחרי זה עולה לך מדרש, הם נראים לא קשורים, ולפעמים אתה מסוגל פיזית, אתה רושם את זה, ואחרי זה אתה רואה את זה קשר לאיזשהו אירוע היסטורי, ואחרי זה זה מתחבר לך לאיזשהו פסוק שלישי, או לאיזושהי גמרה שקראת, ואתה, בתוך המצב תודעה הזאת, התורה יורדת, התורה, או כאילו נקרא לזה, הדרוש יורד כאיזשהו קומפלקס, הוא לא יורד כאיזשהו שאלה בתשובה, אלא אתה מקבל איזשהו קומפלקס שלם, ואם אתה נמצא במצב שאתה מסוגל אחרי מצב התודעה לשחזר את המצב, אתה ממש רואה איך כאילו קיבלת סוג של איזושהי רשת פנימית שמחברת לך באיזשהו היגיון, אנלוגיה עדינה ועמוקה בין מדרשים לפסוקים, לאיזושהי תובנה מסוימת, לתורה, מה שרבי נחמן קורא, לאיזושהי תמה מסוימת, וכל זה יורד כקומפלקס. עכשיו רבי נחמן כתב כך את התורות שלו, זה תורות שנכתבו במצב טרנס, הם נכתבו במצב תודעה רחבה, ולכן גם קשה מאוד לקרוא אותם. וקשה מאוד להבין אותם, וכאשר בן אדם מנסה, מה שעושים אתם יודעים, זה לנסות להתחקות אחרי הדינמיקה הפנימית. כשאתה קורא גם דוקטורטים על רבי נחמן מברסלב, גם ספרי פרשנות רציניים שנכתבו, יש לי חבר, פסיכולוג קליני, שמדי פעם מוציא איזושהי חוברת, ובאמת אתה רואה דברים נפלאים, וזה דברים שאם תקרא אותם, כשאתה לא מכיר את השפה ואת המתודולוגיה, באמת בתחילה תגיד, מה זה הקשקוש הזה? אז אני אומר, לא דבר ריק הוא מכם, ואם ריק מכם הוא. זה על תורת רבי נחמן, אפשר להגיד בצורה די מובהקת, שהיא תורה, היא תורה מיסטית. בשביל להבין אותה צריך כאילו להבין את היסוד הזה ולקרוא אותה בצורה כאילו בצורה יותר לקרוא אותה במתודולוגיה נכונה בשביל לנסות להבין את הצורה שבה יורדת.
יאללה, בעזרת השם שנזכה. אין לנו עוד הרבה זמן, אני רוצה לתת שני ציטוטים מאחד מהתלמוד, אחד אני שכחתי מאיפה. באו אנשים לרבי שמעון בר יוחאי, אמרו לו, שמענו את בני קדם, והם אומרים דברים הדומים לך. בני קדם זה בני המזרח, כן? כאילו שמענו את חוכמת המזרח, וזה דומה למה שאתה אומר, ואז רבי שמעון אומר, לכן אסור לשמוע אותם, כן? אבל זאת היא איזושהי פעם אחת שהגמרה מביאה בעצם את הקשר הזה, שבין הזוהר או בין חוכמת הקבלה מצד אחד לחוכמות המזרח מהצד השני, זה מופיע בתלמוד. ואמירה שנייה שאני חושב של התלמיד של הרב אבולעפיה, אני לא סגור, שמעתי את זה מפי הרב שרקי שאמר, או אולי זה האח של הרבי מלובביץ', שאי אפשר להיות יהודי בלי התלמוד, ואי אפשר להיות אדם בלי הזוהר. זאת אומרת, יש משהו בזוהר שהמסר שלו הוא לא מסר יהודי, אלא מסר אוניברסלי. ושני הדברים האלה. אז אולי באמת השאלה היא, מה יש היום לקבלה להציע לאדם המשכיל, ולפי איזה דרך? כי עושה רושם שנניח התפיסות, הפירושים התנכיים של ג'ורדן פיטרסון עם האליגוריות של יונג, ולא סתם הזכרנו פה את יונג, זה משהו שהאדם המשכיל במאה ה-21 מאוד 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 צריך. אז מה יש לקבלה לשים על השולחן הזה, על שולחן הרעיונות למאה ה-21?
אני חושב שבאמת אחת הטרגדיות של הקבלה, הקבלה מצד אחד היא גוף שלא מפסק להתפתח, ואתה תמצא אזורים מסוימים בתוך הקבלה, שבאמת הם יותר טכניים, יותר עוסקים, ישיבות מקובלים מסוימות, שיותר עוסקות בהיבט, נקרא לזה, בפורמולות, בכוונות, במספרים, בגימטריות, כאילו ב...
איך אתה מתכופף בדיוק בתפילת 18, ומתי אתה עושה, וגב תחקור...
או יותר, כן, איך אתה הוגה, וכל מיני צירופים ששמות והכל וזה, ומצד שני אתה תמצא הרבה מאוד, כאילו, זרמים וכוחות ומורים, גם בדורנו היום, שיש להם כאילו פרשנות מדהימות לקבלה, כלומר שיש להם, הם לוקחים את הקבלה בצורה שבה הם מפרשים אותה, היא צורה שבאמת גם יוצקת, גם נותנת תשתית לעבודת נפש שמאוד מאוד מתאימה לאדם המודרני, שיכולה מאוד לדבר אליו, שהיא מצד אחד הומניסטית, מצד שני מכירה בכל בחידושים של הפסיכולוגיה ובחידושים של הפסיכיאטרה ושל תורת הנפש, וגם בסוגיות כלכליות, בסוגיות חברתיות. אני אישית מאוד מאוד בעד, אני חושב שמה שקורה, ש... העולם החדש שמגביר מאוד את היכולת הקומוניקטיבית והתקשורת שבין תרבויות, וכשיש מצב שבו מקובלים ורבנים מסוגלים לפגש עם חכמים מהמזרח ומהמערב, ולהשאיר את עצמם בתורות נפש אחרות, ואם זה דרך ספרים ואם זה דרך מורים, בעיניי זה משהו שמוסיף ברכה לעולם.
כי אבל בסופו של דבר... אבל איך יש את זה? הרי מה? הספר, ספר כמו שדיברנו על משה אידל, עולם המלאכים, זה לא ספר שהוא... הוא כל כך שונה מ-12 Rules for Life של פיטרסון, או ממשהו אחר, או מחוכמת הבודהה, כן? איפה חוכמת הקבלה שאני נמצא בסטימצקי, כן? איפה, הרי בדיוק אמרת שהמקובלים של פעם היו אנשים משכילים מאוד, הרמח"ל כתב מחזות, כן? והם היו אנשים שהיו בקיאים בהוויות העולם הזה, הם היו מהפכנים, הקבלה היא מהפכנית מאוד, ועושה רושם שהיום משהו בה השתתק, משהו בה נהיה מאוד 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 שמרני. חביב הפדיה מדברת על זה שהקבלה היום מאוד שמרנית, המקובלים לא מצויים בהוויות העולם הזה, הם לא מכירים את העולם של יונג ואת הארכיטיפים, ואז הם יכולים להכניס את זה לתוך עולם אחר שמדבר לעולם המודרני. אתה בעצם אומר, תקשיב, הכל נמצא בפנים, אני אומר לך מצוין, לאן ללכת? אתה לא עונה לי.
לא, אז קודם כל זאת טרגדיה, זאת טרגדיה. היום הזרם, הזרם הפופולרי יותר בקבלה, לפחות ברמת המקורות שלו, זה המרכז לחקר קבלה, המרכז של לייטמן, זה מרכז שיש לו, אני הייתי באיזשהו כנס שנתי שלהם לפני כמה שנים, ופרסמתי איזו כתבה, הייתי בהלם שנכנסתי, אני רואה איזשהו אנגר ענק, בגני התערוכה, עם אלפים רבים של אנשים, רובם המכריע לא חובשי כיפות, ועוד כנראה כמות עצומה של אנשים שמחוברים בזום מהעולם.
אגב, זה תלמיד של הרב אשלג, או תלמיד
של הרב אשלג, והוא בעצם יש באיזושהי ורסה של קבלה, שבעצם מנתקת בין הקבלה לבין שמירת מצוות, הוא לא מנתקת, הרב אשלג, הוא עצמו שומר מצוות, דבר משהו כזה וכל, אבל לפחות לא דורשת את זה, זה לא חלק מהעולם של הקבלה, וזה באמת סוג של קבלה שהיא מאוד מאוד שונה מה שתמצא בישיבות מקובלים או במקום, באזורים של הנאו-חסידות שנתפתחת בציונות הדתית. ואני מצד אחד כן מכיר זרמים מאוד 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 רלוונטיים ומורים משמעותיים, האם נזכיר את הרב פדיה נגר ואחרים וזה, אבל מה שאתה אומר באמת, זה באמת טרגדיה, באמת העובדה שהקבלה אין לה היום מספיק מופעים פופולריים רציניים, פופולריים רציניים כמו שיוצאים לעולם הרחב באיזשהו... יש מחקר קבלה, וכמו שאמרת, מחקר הקבלה גם הוא סוג של אזוטרי, הוא בעצם מדבר, כשאני כתבתי את הדוקטורט שלי גם על קבלה, אז אני זוכר שהמרצה שלי, טעיתי כזה, לפרסם פה, לפרסם שם וזה, והמרצה שלי כזה הוריד לי את הזה, אומר לי, תקשיב, המטרה שלך זה שיקרו אותך 25 אנשים, אבל 25 נכונים, שכל חוקרי הקבלה יכירו אותך. עכשיו,
היום ונורא בעיני, גם... היום ונורא, זה משפט שאני מבין חוקר... אותו מהאקדמיה,
חוקר הקבלה, זאת המוטיבציה שלהם, להיות בספריות ושהחוקר אחר יצטט אותם בהערת שוליים, וכשהם רואים דוקטורט שיצא ולא ציטט אותם, נכנסים לדיכאון, ובאמת זה עולם כאילו מאוד מצוגו בתוך עצמו, וגם אין לו יום רע לתת איזשהם כלים לנפש, או לתת קבלה יישומית או קבלה של זה, יש להם, הם סוג של ארכיאולוגים, הם באים לצלם מצב ולתעד את להיות היסטוריונים ולתעד מה שהיה.
איך אמרו חז"ל, עבודה דוקטורט זה להעביר בית עצמות מבית קברות אחד לבית קברות שני. וזה העניין. עכשיו אני הולך ליוטיוב שלך, אני רואה שיעורים על קבלת הארי בשבת. זה משהו שאני רואה שאתה עושה איזושהי, איך אומרים, צעד בכיוון, אבל זה משהו שהוא יש לו מסר לאדם הכללי, לאדם, אתה יודע, הרי אני ניסיתי עד כמה שאני יכול גם בתוך השיחה שלנו, שהשיחה גם תתאים לאדם המשכיל שלא מכיר את הטרמינולוגיה הדתית. וזה קשה.
תראה, אני מאמין שתורת הנפש של הארי יכולה לדבר לכל אחד. גם לאנשים שלא שומרים מצוות.
מה אני כותב באמזון כדי להגיע אליה?
אני אומר, יש בה עומקים יוצא דופן, יש בה עומקים יוצא דופן מבחינת הזה, ואתה צודק, אתה צודק שהבעיה המרכזית היא, שוב, היה לי במשך 4 שנים שיעור בירושלים שכאילו עסק בתורת הנפש של הארי, והתורה הזאת בעיניי יש בה באמת תובנות יוצאות דופן לחיים של כל אדם, בטח לחיים של אדם שיש בו, שכוללים מרכיב כזה או אחר של מסורת או שמירת מצוות, זה נותן להם עומק אחר, גם לפרקטיקות דתיות וגם להבנה וגם לאיזושהי חוויה אחרת, איזושהי עמקה מאוד מאוד משמעותית של החוויה הדתית, של החוויה הדתית או חוויה רוחנית של האדם. אבל מה שאתה, הטענה שלך היא טענה בהחלט נכונה, שהקבלה, נקרא לזה, שנאמנה למסורת ושקשורה באמת בטבורה לששלת המסירה, לא נמצאת היום על המגרש של, בטח לא של השיח הבינלאומי, ההגותי, ולצערי גם לא של השיח הישראלי.
ובעיניי... וגם לא של השיח הפורץ דרך, גם לא
אבל
של
אבל השיח כן, המחנית. לא, אבל היא כן... אבל היא כן של שיח פורץ דרך, והיא כן נמצאת בתוך החוגים שהאנשים שצורכים אותה, זה, יש סצנה מאוד 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 דינמית, מאוד קיימת, יש בה מאות אנשים לדעתי, שלומדים את הדברים האלה ומפיצים אותם, בעיניי יש היום מאות, אולי אפילו יותר מאות של אנשים, שחיים את התורה הזאת, חיים את התורה הזאת,
לא לומדים רגע, אותה. אתה לא רואה היום שישיבות המקובלים ככלל, הם אולטרה שמרניות בהקשרים הללו?
אז אני אומר, יש ויש, אתה תמצא ישיבות שהן אולטרה שמרניות, שבאמת אין להם שורה החוצה, אתם תמצא חבורות של לומדי זוהר ולומדי קבלה, אם אני אקח את חבורת זוהר חי וחבורות לומדי קבלה מהישיבה שאני למדתי בישיבת עתניאל והכל, שיש להם בעיניי בשורה של ממש ופריצת דרך גם מחשבתית, גם פסיכולוגית וגם חברתית, זה עדיין נמצא אתה יודע, במעגלים מה שנקרא של אנש, כלומר של אנשים שמגיעים מפה לאוזן, וכמו שאתה אומר זה לא באמזון, אבל אני מאמין שזה עניין של זמן ובסוף בסוף, בסוף גם לשם זה יגיע.
תראה, אני עושה שיעור במורה נבוכים שהוא מאוד שונה, אבל אני חושב שאני שם אותו ביוטיוב, ועכשיו רואים אותו אלפי אנשים, אז אני בעצם, ועושה רושם שזה לא שם בכלל, אתה יודע, הרי גם גרשום שולם מספר שהוא רוצה ללמוד אצל מקובל, והמקובל אמר לו, זאת האגדה, כן? אני מוכן ללמד אותך, בלי, אם אתה לא שואל שאלות, ואמר לו, אני לא, כאילו, אין את ה... אף אחד לא זה, יוסי אביבי, אין תמונה שלו, אף אחד לא יודע מי זה, אי אפשר לדבר איתו, אי אפשר כלום. זה קטע כזה, אתה מבין?
א', זה באמת, זה נוגע גם בטבע של מקובלים שהם מאוד מאוד לא מיסיונרים. מקובלים באופן בסיסי, אני יכול להגיד לך, כשאני הלכתי לישיבת בטל, הישיבה כמעט ניסתה להעיף תלמידים. היא לא ססה לקבל תלמידים. מי שלא נשוי לא נכנס. מי שנשוי, אתה נכנס בהתחלה רק לאיזושהי תוכנית מתחילים, פעם בשבוע, כולי ואולי, שנה אחרי זה קצת יותר. כלומר, יש, המקובלים הם בסוף הם חיים בתודעה הרמטית של איזשהו ידע ש... היה איזשהו מקובל...
אבל כבר לא יפוצו, כבר לא הגענו למצב שכבר הכל המעיונות...
אז יש יפוצו רציני מאוד בחסידות, בתורת חסידות בהחלט יש, חסידות יש לך בלי סוף, שיעורים ומאמרים והכל וזה, וחסידויות וזה, אם תיקח
הבא... אולי זה הדרך, אולי זה הדרך, לקחת את הקבלה דרך המסך הזה, או דרך הפיטר,
החסידית... חסידות כבר עשתה את זה, כי אם אתה מחפש חומר בחסידות, יש לך בלי סוף, באמת בלי סוף. חומרים, ספרים, שיעורים והכל וזה, אבל קבלה הארדקור, קבלת הארי לדוגמה, אתה צודק שזה עוד לא עשה את הדבר הזה, אבל בעיניי זה עניין של זמן. אני חושב שהיא בדרך לשם.
אני חושב שזה יגיע מהאורתודוקסיה, זה כמו שאתה יודע, אומרים שהמשיח בטוח שלא יהיה דתי, כן? לא יודע מה הוא יהיה, דתי הוא לא יהיה. אבל, או דתי שלנו, כן? כמו שאנחנו מכירים דתי. אבל אתה נראה לך שהמהפך הזה, או שהמהלך הזה, הוא יגיע מההארדקור מקובלים של היום, או שיצטרכו למצוא עוד איזשהו משהו, פורץ דרך. כאילו, אלן דרשוביץ כתב ספר שנקרא היהודי האמריקאי הנעלם, ואחד הדברים שהוא מבכה בספר הזה, זה אומר, ההשכלה היהודית של האמריקאי הממוצע מסתיימת בבר מצווה, ושלום על ישראל ונגמר, וחבל, כמו שיש לנו את חוכמות הבודה באמזון ובברנס נובל, ויש לנו את חוכמות המזרח, ויש לנו את הזן שינטו, ויש לנו כל מיני דברים, למה אין לנו, אני חושב שהוא ממש נותן את הדוגמה, למה אין לנו את חוכמת הקבלה שלבן אדם המודרני? והוא אומר שזה בסה, ואז אנשים מחפשים תורות של בני קדם, ולא יודעים, כמו שאתה אומר, שהתורות של בני קדם נמצאות גם בוורסיה אחרת אצלנו, ויותר מזה, שיש להם קשר עמוק מאוד למה שאנחנו מדברים. ואתה רואה פיטרסון, שפיטרסון מדבר על, אלוהים יעזור, פירושים אלגוריים לתנך, הוא היה צריך בקנדה לזכור אודיטוריום ענק, כי שום אודיטוריום של האוניברסיטה לא היה יכול להכיל את זה.
מצאת מקום חרפתנו. אין ספק שזה סוגיה כואבת, סוגיה קשה. רוב המופעים הפופולריים של הקבלה זה מופעים לא אורתודוקסיים, זה נכון, צריך להודות על האמת. אולי זה ישתנה, דרך איפה זה ישתנה, אני באמת לא יודע.
אולי משיחות כאלה, יהודה.
אולי.
יש לי מקום לשאלה אחת אחרונה?
כן.
אתה מדבר הרבה מאוד על קבלה ופמיניזם, עכשיו, או הקבלה בכלל, הרב פרומן מאוד מדבר על זה שהזוהר הוא כל הזמן, הרמב״ם זה אחד והזוהר זה שתיים, כן? כל הזמן הוא, הרב פרומן היה חוזר על זה. אז קודם כל, מה הקשר בין קבלה לפמיניזם, חוץ מזה שזה מערכת יחסים בין, כאילו, בצורה הכי פשוטה שאני אומר, כן? בינינו לבין הבורא, מערכת יחסים שהיא סמיזוגית, ואם זה, אם היא באמת יש קשר, איפה כל המקובלות?
טוב, קודם כל זה סוגיה ענקית, סוגיה ענקית. יש לי מאמר שנקרא ירח מלא מלא, מבוא לתיאולוגיה מגדרית, והמאמר הזה בעצם מדבר על ה... הוא ככה נוגע בבית מסוים.
בתיאור הסרטון, בתיאור הסרטון. רוצים את המאמר, הוא בתיאור הסרטון. נכון, הוא באינטרנט, נכון?
אני אעביר לך אותו אחר כך, תרצה...
רגע, ואני יכול לשים אותו בדרייב, ושאנשים יקראו?
אפשר, כן, 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 אני אוכל להעביר אותו.
אז הוא יהיה בתיאור הסרטון.
ומאמר שנדבר על קבלה ופמיניזם וזה, וזה באמת סוגיה מאוד רחבה, בעצם אחת הטענות שלי שם זה שהקבלה היא זו שבישרה את המהפך הפמיניסטי בתוך התיאולוגיה היהודית.
וואו, זה אמירה.
כן. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על התנך, התנך הוא מאוד מאוד מאוד...
לא פמיניסטי?
לא פמיניסטי, במובן שיש בו אל אחד, אל זכר, שהוא נמצא בראש ההיררכיה, ויש עוד הרבה הרבה זה, ובעצם כל מושג השכינה, כל מושג, הצד הנקבי של האלוהות, זה מושג שבעצם מתחיל למדרשים ומתפתח בעיקר בקבלה. אבל לראות את זה, לראות את זה כתהליך, לראות כאילו בעצם מה עובר כאילו בעצם על החשיבה היהודית בעקבות השינוי התיאולוגי העמוק הזה שעוצר את הקבלה, אז במאמר אפשר לקרוא.
טוב, אז הנה, אם אני רוצה לדעת, אם לקחתי, אתה יודע, דיברנו עכשיו שעה ו-21, ואני רוצה, איך אומרים, שכנעת אותי. מה אני בתור אחד שלא יודע שום דבר על קבלה, ולא רוצה ללכת למחקר הקבלה כי הוא היום ונורא, יכול לעשות כדי, איך אומרים, ללמוד עוד משהו. נניח שהשיחה בינינו נגעה במישהו. מה הוא יכול לעשות מחר בבוקר?
אני אגיד לך, אני ממליץ לאנשים שלא לומדו שום דבר, ורוצים להתחיל מאפס, מאיזשהו מקום, אני בדרך כלל ממליץ להתחיל דווקא מפירוש לחסידות, חסידות חב"ד במקרה הזה, לרב עדין שטיינזל, זיכרונו לברכה, יש לו פירוש...
את הפירושים לתניה?
לא, יש לו פירוש שנקרא ביאור תניה. אמנם זה ביאור לספר התניה, אני אישית מאוד מאוד לא מתחבר לעולם הרוחני של ספר התניה, ולהצעה שהוא מציע לעבודה רוחנית. יש לי איזה שיעורים נפרדים על, כאילו, על הספר התניה ולמה לא וזה, אבל הפירוש הזה, הפירוש של הרב שטיינזל, הוא פנטסטי למי שרוצה להכיר את מושגי היסוד הכי הכי בסיסיים.
מה עם 13 עלי שושנה שהוא כתב הרבה אחרי זה?
אז גם אז אני אומר, אני חושב שביאור תניה הוא אפילו יותר יסודי, כי יש בו באמת, זה וגם 13 עלי שושנה, שני הספרים הללו, בעיניים ספרים פנטסטיים, למי שרוצה להכיר את המושגים הכי בסיסיים, בכלל להתחיל להריח את הדלק, להתחיל לראות כאילו מי נגד מי, מה נמצא בזה וזה, להיכרות ראשונית, באמת טעימה ראשונית של המושגים, אני ממש אמליץ על שני הספרים הללו, גם 13 עלי שושנה וגם ביאור תניה, ואחרי זה, שבכלל מתחילים להבין כאילו מה הם חומרי הגלם הבסיסים של המערכת, אפשר כמובן להתחיל ללכת ולחפש חומרים שקשורים לקבלת הארי.
מה, כי שושנה ותניה אני מכיר ויצא לי גם לקרוא, מה אם יש חומרים שקשורים לקבלת הארי שנגישים לבן אדם, למשכיל הממוצע?
תראה, יש הקדמה שכתב, הקדמה מאוד 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 שטחית וראשונית, אבל חשובה, שכתב גרשום שלום, היא נמצאת בפתיחת הספר שלו על שבתא צבי ושבתא צבי והתנועה השבתית בימי חייו. יש שם איזשהו ככה, כמה עמודים, ממש כמה עמודים, אבל נותנים איזשהו, הוא נגע במשהו מאוד מאוד חלקי, מאוד מאוד ראשוני, מאוד מאוד יסודי. ויש, אבל מכאן באמת צריך להתחיל להיכנס ככה לספרי קבלה ממש. בדרך כלל קבלת הארי אני ממליץ להתחיל מספר שנקרא אוצרות רעים, אבל זה גם צריך ללמוד אותו באמצעות שיעור, לא ללמוד אותו לבד. אני חושב שמי שרוצה...
יש את השיעורים שלך, למה אתה לא מדבר עליהם? יש את השיעורים שלך ביוטיוב.
אני אומר, זה שיעורים שכאילו, יש שם חלק קטן, רוב השיעורים לא עלו ליוטיוב, זה היה איזשהו סדרת שיעורים שבשלב מסוים מישהו התחיל להקליט, אבל הרבה מהם לא עלו, לכן מה שנמצא שם זה לא על רצף.
את מקום חרפתי אתה מזכיר, מישהו אמר לי לפני רגע.
לא, אני אומר, אז אומר, אחת הבעיות זה שאין שם סדרה מלאה ורציפה. יש שם שיעורים ככה שהם נמצאים באמצע דרושים והכל וזה, כאילו, אם הייתי עושה את זה היום, אז הייתי ככה מההתחלה מקליט
בעזרת אותו. השם, ברך, בעזרת השם, בעזרת השם, בסבב. תקשיב, יהודה, היה, א', היה מרתק, דבר שני, תודה רבה, דבר שלישי, רואים את האורות המקיפים שהיו בשיחה שלנו, בייחוד על ידי זה שדיברנו על קבלה ולא על מחקר הקבלה, שזה מאוד מאוד מה שרציתי שיקרה, וזהו, אז מי שרוצה לדעת יותר, יש את המאמר ירח ירח מלא, שנמצא בתיאור הסרטון, ויש גם את ה... את הערוץ יוטיוב של יהודה יפרח, ואם הוא יזכר בעוד משהו, אז הוא ישלח לי, וזה גם יהיה בתיאור הסרטון, שווה לכם, עולם מרתק, גם אם לא תעשו גולם, עדיין הוא יכול להיות שיהיה לכם כלים לבעיות הנפש של המאה ה-21. יהודה יפרח, תודה רבה 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 על הזמן שלך, ממש
תודה רבה. תודה רבה, ומועדים לשמחה. חג שמח.
ביי ביי, תודה. אז זה היה יהודה יפרח, שמדבר על דברים כל כך, כל כך, כל כך מעניינים. אם אתם רוצים לדעת עוד, בבקשה, כנסו, תלמדו, קבלה. יש אגב, למי שיש לו את האוניברסיטה, את האנציקלופדיה העברית, בערך קבלה, יכול למצוא דברים מדהימים. אם זה פעם ראשונה שלכם והגעתם עד לפה, שווה לכם לדעת מה אני עושה. יש לי ערוץ יוטיוב מדהים שנקרא העולם של יוזביץ', עם המון 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 דברים ושיחות ורעיונות, דברים מרתקים לעלה, אתם מוזמנים יותר מבשמחה. מי שרוצה לדעת יותר, יש לי 4 ספרים שכתבתי, ראש גדול, איך לעשות את הבלתי אפשרי, מהפכת ההשכלה, למה לא יהיה לנו מקום עבודה בעתיד, אינטליגנציה, האמת הלא נעימה, איזה לא נעים, והספר הזה, הצלחה בלימודים, איך אתם יכולים להציל את שנת הלימודים שלכם ולהיות סטודנטים יותר טובים. אם אתם סטודנטים, אם יש לכם ילד שהוא סטודנט או חבר שהוא סטודנט, הספר הזה זאת מתנה מדהימה בשבילו, אתם מוזמנים לקנות אותו, הוא נמצא בתיאור הסרטון, החנות. חברים, זה היה כיף גדול, אנחנו ניפגש בשיחה הבאה, להתראות וחג שמח.
אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם 3 דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור את הרעיונות מתוך השיחות האלה. הדבר השני, אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה שלנו ולפגוש ולדבר עם אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלנו, שווה לכם מאוד. פשוט תראו עוד אנשים שמתעניינים מדברים מגניבים בדיוק כמוכם. והדבר האחרון, אם אתם יכולים, דרגו את הערוץ שלנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, זה תהליך קצר של 2 שניות, הוא מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה הלאה. שיהיה לכם כיף גדול וכיף בשיחה הבאה.